שאנחנו עכשיו עוברים לחלק השני של ההרצאה, שהוא ההוכחות המדעיות שתורת ישראל לעולם לא יכולה הייתה להינתן על ידי אדם בשר ודם. קודם כל, כבר בפתיחה, התורה אומרת לעם ישראל דבר מאוד מעניין. בפרק ד' בספר דברים, פרק ד', פסוקים למד ב' עד למד ה', כך כתוב, כי שאלנה לימים ראשונים, איך תבדוק בהיסטוריה, התורה הרי מדברת לכל הדורות של עם ישראל עד סוף עולם החומר, התורה אומרת, כי שאלנה לימים ראשונים, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, מהיום שבורא עולם ברא אדם, מקצה השמיים ועד קצה השמיים, מצד אחד של העולם לקצה השני, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, השמעם, בסימן שאלה, השמעם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, פונה בורא עולם לעם ישראל ואומר להם בניי, לכו תבדקו בהיסטוריה אם אי פעם קרה כזה דבר. האם פעם באו קבוצה של אנשים וטענו שאני דיברתי איתם? לא מדובר אם היה או לא היה, אם רק טענו, אפילו טענה שקרית. או האם עשיתי אי פעם ניסים, כמו שעשיתי לכם ביציאת מצרים. או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, גוי זה עם, קבוצה של אנשים. מקרב גוי, מתוך עם, קבוצה מתוך קבוצה. במסות, באותות ומופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה וכו' וכו' וכו'. כאשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך, כמו שעיניכם ראו. על מי מדברים כאן? אותם אלה שיצאו ממצרים, הם אלה שכרגע מקבלים את התורה והם פותחים את התורה וקוראים את הפסוק הזה. והתורה אומרת להם, אתם ראיתם מה עשיתי לכם במצרים, איזה ניסים עשיתי לכם, האם תוכלו אי פעם להראות לי בעבר, ומדובר אפילו על דורנו אנו, גם אלינו זה מדבר, האם נתבונן בעבר ונוכל למצוא אי פעם קבוצה של גויים שטוענים שבורא עולם דיבר איתם, או שהתחבר אליהם בצורה ישירה כמו שעשה לעם ישראל? אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. אתה ראית במו עיניך שיש אחד והוא שולט בכל. אז הדבר הוא מאוד מאוד מעניין. קודם כל, לאלה שטוענים שהתורה ניתנה על ידי אנשים בשר ודם, הרי לא יעלה על הדעת שאדם בשר ודם יכול להתחייב בספר שלמשך אלפי שנים לעתיד, אף פעם לא יבואו קבוצה של אנשים ויתענו שהיה להם קשר עם בורא עולם. על אחת כמה וכמה ששמונים אלף פעם בא אדם מסוים, אדם אחד, וטען טענה, ולא הביא שום עדים, 80,000 פעם התחילו דתות או כתות, ואף פעם אחד מהם לא חשב להביא איתו איזה קבוצה של עדים, אפילו משוחדים, כדי שיבססו את הסיפור שלו. הרי ברור לכולם שסיפור שמתחיל עם אדם אחד, או סיפור שמתחיל עם 100 אנשים, סיפור שמתחיל עם הרבה עדים, הוא הרבה יותר אותנטי, הרבה יותר חזק, וקל יותר להאמין ולהשתכנע. והתורה התחייבה לעולם לא יקרה כזה דבר. למה? אני, בורא עולם, אמנע את זה מכל וכל. זה למשל, למי שקצת מבין מה, איך הדברים פה עובדים, דבר שאדם עשר ואדם לא יכול היה להסתכן ולכתוב, ועל אחת כמה וכמה 3,320 שנה אחר כך, להיות צודק 80,000 פעם בכל המקרים. אנחנו רואים כשהקדוש ברוך הוא פנה למשה רבנו, זה מופיע בפרשת שמות, בספר שמות. שם כתוב שהוא מבקש ממשה ללכת למצרים, לפנות לפרעה, כדי להתחיל בתהליך שחרורם של בני ישראל ממצרים. משה מסרב במשך שבוע, יש כאן ויכוח הלוך וחזור עם בורא עולם, בתחילה הוא טוען שהוא מגמגם, כבד פה וכבד לשון אנוכי, אחר כך הוא טוען שאח שלו יותר מבוגר, הוא בן 83, ומשה רק בן 80, זה לא חבוד. ובורא עולם מתרץ לו ועונה לו תשובות על כל הקושיות שלו, ובסוף משה טוען טענה מאוד מעניינת. הוא אומר, חבל על הזמן, מה אני אלך? ומילא הרי אף אחד לא יאמין לי. ויען משה ויאמר, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. זה הפסוק, פסוק מפורש. במילא אף אחד מהם לא יאמין לי, הם עכשיו עבדים במצרים. אתה שולח אותי להוציא אותם. מי ייקח אותי ברצינות? לכאורה בורא עולם היה צריך לכעוס עליו, לומר לו לפניך, שפניתי לאברהם, אמרתי לו לך לך מארצך, קם והלך, לא שאל שאלות. כל אלה שדיברתי איתם עד היום, מה שאמרתי להם שמעו בקולי. אבל הנה אתה מתווכח איתי, ועכשיו אתה גם אומר לי שלא יאמינו, מה אתה לא סומך עליי? אבל זה לא מה שבורא עולם אמר לו. בורא עולם בעצם הסכים עם משה רבנו בטענה שלו 100%. איך נדע? הנה, פסוק מפורש. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם, בדברי עמך. וגם בך יאמינו לעולם, ורק אחר כך ויגד משה דברי וכו'. זאת אומרת, דבר מאוד מעניין פה. משה טען טענה, אף אחד לא ייקח אותי ברצינות, מה אחד בא ואומר שאלוקים דיבר איתו, אנחנו אמורים להאמין לו? מה, אנחנו כל כך טיפשים? שכל אדם שיטען טענה נאמר אמן? ודאי שלא, יש לנו הרי שכל. אדם חכם עיניו בראשו. אין לנו את מה שאיננו רואות, מה ראינו? לא ראינו כלום. לכן אלוקים אומר לו, אתה צודק. מדוע שיאמינו בך? מה, כל אדם שיבוא ויטען מיד נאמין לו? זה לא דרך רצינית להתחיל בדעת. מתי יאמינו בך? אך ורק אחר שאני אעמיד אותך בהר סיני ואדבר אליך בצורה ישירה, וכל אותם מיליוני יהודים, עם ישראל, שאז עוד היו עבריים, ישמעו מה השלב הבא, וגם בך יאמינו לעולם. וכך היה. ועד לרגע זה משה הוא הנביא הכי מפורסם מכל הנביאים בכל הדורות. כך הם הדברים. מכאן ראיה, דרך אגב, שכל שאר הדתות והכתות שבאו אחר כך, כולל הנצרות והאסלאם וכל שאר הכתות שעד לימינו אנו ממציאים כל שבוע, לעולם לא יכולים להיות אמת, מסיבה פשוטה מאוד. כי כאן כבר בורא עולם אמר, והם הרי מודים שהתורה אמת. בורא עולם אמר לו, מה פתאום, אני לא מעוניין להתחיל דת בחדרי חדרים, שתצטרך לשכנע אותם שבאמת דיברתי איתך. לא, אני רוצה לדבר איתך בפומבי, שכולם ישמעו. כי הרי אני מעוניין שהם ישמעו בקולי. לא שיהיה להם כל הזמן ספקות. הרי מה טוענים הנוצרים היום? דברים שברוח לא ניתנים להוכחת. You have to believe, צריך להאמין. לא נכון. התורה לא טוענת ככה. התורה אומרת הפוך בדיוק, וידעתם וידעתם למען תדעו, דע, תמיד בלשון ידיעה. מיד נתייחס לעניין של ידיעה ואמונה, אבל התורה אומרת אפשר לדעת, חייבים לדעת. ולא מספיק. והנה מיד אחר כך התורה ממשיכה, ומה היא טוענת? ויאמר כי יהיה עמך, וזה לך האות, סימן, כי אנוכי שלחתיך, יהיה לך סימן. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, כולכם תהיו מסביב ההר וכו' וכו'. זאת אומרת, המסקנה עד לכאן היא ברורה מאוד. עומדים מיליונים ומקבלים ספר. יש בערך 100 ניסים כנגד כל הסיכויים מתוארים בספר. האדם שבאים אליו וטוענים אליו, בבקשה, הנה ספר הוראות, תתחיל לקיים, תשנה את כל חייך 180 מעלות לצד הנגדי. מותר, אסור, כן אפשר, אי אפשר. אדם כזה מיד מתנגד, נרתע לאחור. רואים היום בימינו כמה קשה להאיר את עיניהם של בני האדם שילכו בדרך האמת. אנשים לא כל כך משתכנעים בקלות, במיוחד שהדברים כרוכים בקשיים ובעול כספי וכו' וכו'. והנה אנחנו רואים בהיסטוריה שמיליונים נהפכו לשומרי מצוות בן לילה. עד לפני 200 שנה היה קשה מאוד למצוא יהודים שאינם שומרים מצוות בעולם. מה יצא לנו מכל זה? שהם עכשיו יושבים וקוראים בתוך הספר את כל מה שקרה להם בעשרות שנים האחרונות. מה, עבדות של מצרים, יציאת מצרים, הים נפתח, הם עברו, המצרים טבעו, מצרים היה דם, צפרדע, כינים, מכת בכורות, כל בכור במצרים נפל ומת. אם אחד מהדברים האלו לא קרה בדיוק כפי שהוא מתואר בספר, למשל, לא היה דם במצרים. לא ראו דם. דבר, זה לא דבר פשוט שכל מצרים נהפכה לדם, כל היאור, כל הנערות וכו'. אז היו מרימים את היד ואומרים, סליחה, אדון משה, אתה אדם נחמד מכל הכבוד, אבל אנחנו לא ראינו דם. לא זוכרים כזה דבר. או לא ראינו שמצרים התמלאה בצפרדעים. או לא ראינו אף מצרי נופל ומת. איזה בכורות, על מה מדובר כאן? מאיפה בא הסרט הזה? או לא עברנו בים, או בכלל לא היינו במצרים. מי אמר שהיינו עבדים? כאן כתוב שיורד לנו לחם מהשמיים, מן. אנחנו לא רואים שום לחם מהשמיים, וכו' וכו'. כל אחד מהטענות היו מרימים את היד ואומרים סליחה. והגדול מכולם, כאן כתוב שאנחנו שמענו אותך מדבר עם האלוקים. סליחה, אני לא שמעתי, אני לא זוכר כזה דבר. אחד, מספיק אחד שירים את היד ויטען, רבותיי, אני לא יודע על מה אתם מדברים, אולי אתם שמעתם, אבל אני עומד כאן ולא שמעתי כלום. לא שמעתי את משה מדבר. וכאן כתוב, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. יענה לו בקול. מדוע כתוב בקול? הרי אין מילה אחת מיותרת בתורה. זו תורה אלוקית, לא אנושית. מדוע נכתב בתורה אלוקים יעננו בקול? כדי שלא יאמרו הדורות הבאים, משה היה עומד ומעמיד פנים. עושה את עצמו כאילו הוא שומע איזה נבואה, איזה לחש, ואומר לעם, אלוקים אמר לי כך וכך. זה לא הוכחה, זה כל אחד יכול להעמיד פנים. כדי שכולם ידעו שאתה נציג, צריכים לשמוע שאלוקים מדבר איתך ולא איתם. וכך היו הדברים. עכשיו, אם לא דיברו, היו מרימים את היד, אומרים, סליחה, אדון משה, יש כאן טעות גדולה, אתה, סליחה על הביטוי, משקר, אתה יורד לחיינו, אתה בעצם האויב שלנו, כי אתה בא להרוס לנו את החיים, אתה רוצה כספים, אתה רוצה שלא נעבוד יום אחד בשבוע, אתה רוצה שנזרוק את האוכל לא כשר לפח, וכו' וכו' וכו'. אני חושב שבתוך פחות מ-10 דקות לא היו משאירים זכר ממשה רבנו. למה? מה, אתה באת להתעלל בנו? להמציא לנו עלילות? אלא ברור ופשוט שכולם שמעו את כל מה שכתוב בתורה, ראו במו עיניהם ושמעו, ולא היה אפילו אחד שירר על זה. במיוחד שהיו מעוניינים לא לקבל הוראות, להישאר חופשיים. אבל אי אפשר, כי האמת מחייבת. יש כאן נקודה אחרת שצריכים להתייחס אליה. הרי משה הכין אותם 3 ימים, אמר אל תיגשו לאישה, כך כתוב בתורה, אל תיגשו לאישה, כולכם תטבלו במקווה, תהיו טהורים וכו'. כי אנחנו עומדים לקבל תורה מבורא עולם. והכינו אוכל, כי היה חג, זה חג גדול, חג מתן תורה, הכינו, שחטו הרבה פרות, כבשים וכו', מקוננים כולם לחג, והנה משה מוריד תורה, והדבר הראשון שמתברר, כל הבשר שהכנו, הכל אינו כשר, אי אפשר לאכול את זה, כי שחטנו בסכין רגילה, לא בדקנו את הריאות, לא בדקנו מומים, כלום. לא שמנו מלח, לא הוצאנו את הדם, התורה אומרת לא תאכלו את הדם, כי הדם הוא הנפש. יש בימינו הרבה אנשים שרצים לאכול בשר לא כשר וטוענים שהוא יותר עסיסי מבשר כשר. מהי הסיבה באמת שהבשר הלא כשר קצת יותר עסיסי? כיוון שהגויים שהורגים את הבהמות, הורגים אותם או על ידי עירייה או על ידי מכות חשמל, הם מעמידים פרות, הורגים אותם על ידי מכות חשמל, ואז הם שוכבים שם שעות ולפעמים ימים, אפילו שזה מקורר, בקירור וכולי, עד שבוצעים את הבהמה וחותכים אותה לאיברים, כל השתן והדם שיש כמות מסיבית בבטן של הפרה או של הכבשים נספג לאט לאט באיברים. ולכן האדם שאוכל את הבשר הזה אוכל אותו עם כל הזוהמה שבעולם, כל המרינדת, כל הרוטב הזה, זה בעצם רוטב של שתן ודם שנספג באיברים. מה הדבר הראשון שעושים בשחיטה יהודית? מיד אחרי ששוחטים את הבהמה, מפזרים עליה מלח כדי שכל הדם והנוזלים יצאו מתוך הגוף. לכן, אמנם הבשר קצת פחות עסיסי, אבל מי רוצה לאכול בשר עסיסי שהוא מטובל בכזה זוהמה, כן? אז כמובן שבורים ולא יודעים מה זה, אז אנשים נהנים ומחייכים ושמחים, אבל בעצם אם היו יודעים מה הם אוכלים, לא היו כל כך נהנים. נמשיך הלאה. אז עכשיו פתאום מתברר שכל הבשר הזה שהכינו, ומדובר פה להכיל מיליונים של אנשים, זה מיליונים של דולרים צריכים לזרוק לפח. ולא היו ערבים שיבואו ויקנו את זה בתור בשר חלל. היום כל דבר שנפסל בשחיטה מוכרים לערבים במחיר מוזל. לפחות מצילים את העלות של גידול הפרות. אבל אז לא היה למי לתת במדבר, צריכים לזרוק הכל. ויש כאן טענה עוד יותר קשה. בעצם כשקיבלו את התורה, יש כאן פסוק שעד לאותו זמן לא יכלו לעלות בדעתם. הרבה מהם היו נשואים לדודות שלהם. אחות של אבא היא צעירה והוא מתחתן איתה. היא אחות של אבא שלו, היא הצעירה במשפחה. יש להם ילדים, הכל בסדר. פתאום מקבלים תורה וכתוב, ערווה דודתך לא תגלה, דודתך היא, אסור לך לגעת בה. אחות של אבא שלך אסורה עליך. מה זאת אומרת אסורה עליי? עד עכשיו הייתה מותרת, עכשיו אסורה? התשובה היא כן. עד לרגע זה לא היו הוראות נגד, עכשיו יש הוראות נגד, אסור. זאת אומרת, יש לו אישה שהוא אוהב מאוד, יש לה ילדים, פתאום מצווים עליו, אדוני, אסור לך לגעת בה. אי אפשר כמובן לנהל משפחה, חיי משפחה תקינים, והאדם לכאורה חרב עליו עולמו. גם הוא צריך לזרוק את כל הבשר, גם צריכים להשתנות מקצה לקצה, והגרוע מכל, צריכים אלפים או עשרות אלפים להתגרש מהאנשים שלהם, ואסור להם לחיות ביחד. ועוד מה שפלא פלאים, שמשה רבנו בעצמו, אבא שלו היה אמרם, אמא שלו יוכבת, ואמרם, יוכבת היא דודה שלו. זאת אומרת, אפילו משה רבנו נשוי לדודתו, אבא של משה רבנו, אמרם, נשוי לדודתו יוכבת. בואו רגע נעשה סיכום. הייתכן שמשה ימציא משהו, קודם כל, שהוא נגד כל העם. דבר שני, שהוא נגד עצמו ונגד הוריו. דבר שלישי, שעולה מיליונים של דולרים, שהכל הולך בעצם לפח. דבר רביעי, אם נתבונן, נראה שיותר מ-80% מהמצוות של התורה, שכל האדם בשכל אנושי, קשה מאוד להבין אותם. חלקם אפילו בדיוק נגד השכל האנושי. למשל, מצוות שילוח הקן. אדם מגרש יונה מהקן, לוקח משם את הביצים, שם אותם באיזשהו מקום, למען יאריכון ימיך. בזכות זה, חייך יאריכון. איפה ההיגיון כאן? הרי לכאורה זה אכזריות לשמה. אז איך ייתכן שמשה ימציא כזה דבר? אם משה רצה להרים על הציבור, או כל אדם שהוא, לאו דווקא משה, כל אדם שרצה להרים על הציבור, הוא יביא ספר שקל לביצוע. לא יביא ספר עם כל כך הרבה מטלות, ועוד ש-80% מהם הם נגד ההיגיון של בני האדם. שכל דבר ודבר צריך לחזור ולהסביר, ואת העומק של הדברים, ואת הסוד שלהם, כדי שאנשים ישתכנעו ויבינו. הדברים הם לא ברורים. לא ייתכן שאדם ימציא כזה ספר. ועוד, מה הוא מרוויח מזה? אם אדם ממציא ספר, הוא רוצה כבוד, רוצה מעמד, רוצה כסף, רוצה שכולם יכנעו לו, הוא רוצה להיות השולט, בסדר. אז אדם מביא 20-30 מצוות קלות לביצוע, מקבל מכולם תרומות, כולם חייבים להבין שהוא המנהיג, נותן להם דעת שכולם יגידו, כן אדוני, למה לנו להתנגד? הכל קלי קלות, כמו בנצרות, כמעט הכל מותר, וכולם יגידו אמן אדוני ונגמר. מדוע להביא כל כך הרבה קורבנות וכספים? מה הוא מרוויח מזה ששוחטים קורבנות? ובית המקדש ולשים דם על האוזן ודם על הרגל וכל מיני בגדים מיוחדים לכהן, דברים שאף אחד לא מבין. התשובה היא פשוטה מאוד. אדם שיש לו שכל בקודקודו מיד מבין על ידי עיון בדברים. את הספר הזה לעולם אדם בשר ואדם לא יכול היה להמציא, לעולם. כי גם אם הנוכל הכי מושלם בהיסטוריה, לא היה יכול לביים כזה ספר. א', כיוון שאנשים הסתרו את מה שכתוב. אני נותן לכם ספר ואתם יודעים מה קרה. ברגע שתראו טעות אחת בספר, תזרקו את הספר לפח יחד איתי ביחד. אז זה הנקודה הראשונה שצריך לעבור, והרי אי אפשר לאדם לביים דבר ולבלף מיליוני אנשים. דבר שני, אם כבר מעוניין בזה, היה עושה משהו קל, למה להביא משהו קשה? דבר אחרון, למה ילך נגד עצמו? למשל, משה כותב, אנוכי כבד פה וכבד לשון. הוא כותב לשון הרע על עצמו, שכולם יזכרו אותו בהיסטוריה כאדם שמגמגם. הוא כותב שהיו לו שני בנים והם לא זכו לרשת אותו. הוא כותב שהוא נענש ולא נכנס לארץ. מעולם לא מצאנו בספר אחר, כגון הקוראן והברית החדשה וכל מיני ספרי כתות ודתות, מילת גנאי אחת על גיבורי אותו סיפור. מעולם. אף פעם לא תראו מילה נגד מוחמד בקוראן. אף פעם לא תראו מילה נגד ישו בקוראן, או מישהו אחר, לעולם. כיוון שאת הספרים ההם כתבו אנשים בשר ודם, ואת כל השלילי הכניסו מתחת לשטיח והכביעו את זה כדי שאף אחד לא ידע, ואת ספרי היהדות ניתנו ונכתבו על ידי בורא עולם ועל ידי נביאיו בצורה מושלמת כפי שהדברים אכן הראו, לטוב או לרע. ולכן רואים שכבר מתחילת התורה, אדם הראשון, כתוב עליו שחטא, נוח, כתוב עליו שהשתקר וכו' וכו'. אחר כך כתוב על אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא, שהוא הוליד את ישמעאל וישמעאל פרא אדם. למה צריך לכתוב כזה דבר? תחביא את זה, זה לא כבוד גדול לאברהם. אחר כך כתוב על יצחק שהיה לו בן עשיו, עשיו צייד, ויעקב יושב תם, איש תם יושב אוהלים, ועשיו הוא בכלל ההפך הגמור. אחר אחר כך כתוב שהוא נהיה עיוור, וכתוב שהרים עליו כל חיה, כל מיני דברי גנאי שלא צריכים בכלל לכתוב, תעשה אותו מושלם ונגמר. אותו דבר יעקב, כתוב מה שקרה לביתו דינה, היה רעב, יעקב ירד, יעקב התלונן, הקדוש ברוך הוא כעס עליו, מה יוסף בנו, כל הסיפור הזה. דוד המלך, כתוב עליו דברים שעד היום אנשים מרננים, מתוך בורות אמנם, אבל דברים שאפשר היה בקלי קלות להחביא. מסקנה סופית, הדברים האלה לא היו יכולים להיות מומצאים לעולם על ידי אדם. אדם היה עושה את זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר ברור, הרבה יותר חסכוני, היה משיג בזה הרבה, אף אחד לא היה מורד בו, אף אחד לא רצה ללכת נגד, בגלל שאין סיבה, מדוע? הכל קל. תן קצת כסף פעם בשנה, תתפלל פעם בשנה, אני יודע, פעם ב-20 שנה תשמור איזה שבת, נגמר הסיפור. לא צריך לעשות את החיים הרבה יותר מסובכים. התשובה היא, משה עשה בדיוק מה שהבורא אמר לו, ובזה סיימנו את כל העניין הזה של מעמד הר סיני, היה או לא היה, דברים הם די ברורים, אני מקווה עכשיו, אחרי הקטע הזה, וההבדל בין היהדות לשאר הדתות שבאו אחר כך. ואנחנו רואים, כשאנחנו מתבוננים בתורה, שכבר בספר שמות כתוב, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. אחר כך כתוב בספר שמות למד א', פסוק י"ב, כי אות אי וני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם, לא להאמין, לדעת. אחר כך כתוב בספר דברים, ד' למד ה', אתה הוראת לדעת, לא להאמין, לדעת. אחר כך בדברים ד' כתוב, וידעת היום, והשבותי לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. לדעת, התורה אומרת, זה היום. ביום אחד מקסימום אפשר לראות את האמת, שהתורה הזאת היא אלוקית. מה ההמשך של הפסוק? והשבותי לבביך. זאת אומרת, להכניס את זה ללב, לא כתוב להכניס, כתוב להשיב. מה זה להשיב? דבר שהיה ויצא, עכשיו צריכים להחזיר אותו פנימה. לכן התורה שינתה את הדיבור, זו שפה אלוקית מדויקת. והשבותה, תשיב את זה אל הלב, זה המלחמה בין השכל ללב. הנשמה בתוך המוח זה ידיעה, הלב זה מקורו של היצר הרע, כל התאוות של האדם מגיעות משם. זה מלחמה, זה מעין קרב אגרוף בין השכל לבין הרגש. הרבה אנשים עושים טעויות שהולכים אחרי הרגשות שלהם נגד האמת. בסוף משלמים על זה מחיר יקר. אנחנו רואים שהדרישה מהאדם לדעת ב-100%. מכאן נובעת שאלה חדשה. אם את בורא שברא אותי, ברא אותי עם 5 חושים, איך בדיוק אני אמור עם 5 החושים להוכיח ב-100% שהוא קיים? איך אני אמור לדעת? הרי אני לא יכול להריח אותו, אני לא יכול לגעת בו, אני לא יכול לראות אותו, אני לא יכול לשמוע אותו ואני לא יכול לטעום אותו. אלה 5 החושים, לא יכול להוכיח שהוא קיים. אבל בכל זאת אני רואה שבעשרות מקומות הוא דורש ממני ומכל אדם בעולם לדעת ב-100%. איך אפשר לדעת דבר שלא ניתן להוכחה על ידי 5 החושים? אז באמת דבר הזה בלבל הרבה פילוסופים. ברוסיה היום מלמדים שמה שאי אפשר להוכיח ב5 החושים לא קיים. עד שקם איזה תלמיד יהודי ואמר למורתו, מורתי, אם כך אין לך שכל. אמרה המורה, מדוע אתה מתחצף? אמר, אפשר ב5 החושים לראות איפה הידע שלך, איפה השכל? אי אפשר לראות. כנ"ל לגבי גלי רדיו. האם ניתן ב5 החושים להוכיח שהם קיימים וכל העולם בעצם מתנהל על ידי גלי רדיו, מטוסים, נחיתות, טיסות, מחשבים, רדארים וכולי? הכל מבוסס על דברים שנמצאים באוויר, למרות שב5 החושים אי אפשר לראות ולגעת בהם ולשמוע אותם, הם קיימים בעולמנו ומניעים את כל העולם שלנו, במיוחד העולם הטכנולוגי, ואף אחד מאיתנו לא עוצר ואומר, אני לא מאמין בגלי רדיו, כיוון שאני לא יכול להוכיח שהם קיימים. איך יודעים? מסתכלים על התוצאה הסופית, רואים שאדם יושב בקליפורניה, ואחר כעבור שנייה קולטים במקלט בניו יורק תמונה שלו ושומעים אותו ורואים הכל ברור וקיים והכל זה בשידור חי, מבינים שהוא הגיע מלוס אנג'לס לניו יורק דרך האוויר, התמונה הגיעה. זה שאני לא יכול להוכיח, היום כבר יש אמצעים טכנולוגיים כדי להוכיח, אבל עד לפני דור ידעו שזה קיים, אף אחד לא ידע מה זה, אבל ידעו שזה קיים, כי עובדה, רואים תוצאה סופית. כך גם בתורה. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם 3 קטגוריות שונות של שכל. 1 זה חוכמה, 2 זה בינה, 3 זה דעת. חוכמה זה היכולת להבין סיפור. סיפרו לך, לך ישר, פני ימינה, פנייה שנייה שמאלה, אתה מבין את הפרטים, הבנת מה מדברים. בינה, זה קצת יותר מסובך, זה היכולת להבין דבר מתוך דבר. פירוש, אמרו לך סיפור, לא את כל הפרטים, מהסיפור אתה הבנת את שאר הפרטים שלא אמרו לך בפירוש. דעת זה החלק היותר עיקרי וחשוב. כשהתורה כבר אמרה, דעת קנית מה חסרת? דעת חסרת מה קנית? פירוש, מה זה דעת? אומרת לך תורת הקבלה שדעת, במוח יש חדר ימני שזה חוכמה, חדר שמאלי שזה בינה, והחדר האמצעי העליון זה דעת מעל שניהם. מדוע זה בנוי בצורה כזאת בתוך המוח של האדם? כיוון שדעת הוא החשוב מכל השלושה. חוכמה, כל אדם כמעט יש לו, הוא שומע את הפרטים ומבין. בינה, רוב בני האדם יש להם וזה ניתן לפתח עם השנים. ודעת זה החלק הקשה ביותר להשגה. מה זה דעת? היכולת לתרגם את מה שרכשתי על ידי חוכמה ובינה, לתרגם את זה למעשים. דבר שכרוך בקשיים, פירוש, אדם יש לו יצרים, רוצה לעשות משהו שאסור לעשות. הוא מבין בשכל שאסור, אבל הוא לא יכול להתמודד עם התאוות והיצרים שלו. לכן הוא מעשן, לכן לפעמים הוא הורג, הוא גונב, הוא מרחל, הוא עושה כל מיני דברים שהוא בעצמו בזמן המעשה יודע שאני עושה דבר שאינו קשור. אבל כיוון שמה שהוא למד הוא לא יכול להעביר אותו למעשים, אומרת התורה, אדם כזה הוא, איך אומרים, אפס גמור. לעומת זאת אדם אחר שהוא בר דעת והוא יכול לשלוט בתאוות וביצרים שלו, הוא האדם השלם. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת? אין לו מכונית, אין לו בית, אין לו אולי אישה, אולי גם אין לו ילדים וכו', אבל יש לו דעת. הוא שולט בתאוות וביצרים שלו 100%. אומרים חז"ל והתורה בפירוש, האדם הזה לא חסר לו כלום. לעומת זאת, אדם שחצי עולם שלו, והוא מפורסם בתקשורת ואישה וילדים וכבוד ואני לא יודע מה רק, אבל אין לו דעת, אומרים, אין לך כלום. דעת חסרת, מה קנית? מה זאת אומרת? יש לי בניינים, יש לי עסקים, יש לי כבוד, אני ראש ממשלה. זה לא מעניין אף אחד. מבחינת התכלית של החיים, לא שמו אותך כמו בעולם הזה כדי להיות יפה, כדי להיות, כדי כביכול להוכיח שאתה חזק, כשאני יודע מה, שהשרירים שלך יפים, או ליהנות מאוכל, או כל מיני דברים שאנשים חושבים שזה תכלית החיים, לא ולא. התכלית היא בעיקר אך ורק לעמוד בניסיונות. כמו שכתוב, והיה אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מנסה אותו. ואחרי מה שאברהם אומר, מה כתוב? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. וכו' וכו'. זאת אומרת, אחרי שעמדת בניסיון, מגיע לך שאני אדבר איתך ויגלה לך דברים ויברך אותך. וכך כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. סימן שאפשר לבחור במוות. הבחירה היא חופשית לחלוטין. חלק האחרון של ההרצאה נדבר על בחירה, על בחירה חופשית, בחירה רגילה וכו'. אז כמו שראינו, הדרישה היא לדעת, למען דעת כל עמי הארץ את יד השם, ונתתי להם לב לדעת אותי, כי אני השם. למען תדעו, יש כאן פסוק אחד בישעיה מ"ג, פסוק י', שזה מאוד מאוד מעניין. למען תדעו, ותאמינו לי, ותבינו, כי אני הוא, לפניי לא נוצר אל, ואחריי לא יהיה. קודם כל תדעו, אחר כך תאמינו, ואחר כך תבינו, וגם אם לא תבינו, לא סוף העולם, זה הדבר השלישי בחשיבותו. קודם כל ידיעה, זה הכי חשוב מכל, וזה ניתן ביום אחד להגיע, מקסימום יום אחד. יש כאלה שבכמה דקות מבינים עניין. אחר כך יש עניינים של אמונה. בורא עולם אמר שהצדיקים סופם טוב, הרשעים סופם רע, ולא תמיד רואים את זה, וזה מסורבל ומעורבל. קשה לפעמים לראות את מה שכתוב מול עינינו. בורא עולם אמר לך, סמוך עליי. מילה שלי זה מילה, בסוף תראה איך אני מיישר קו עם כולם. במוקדם ובמאוחר, כל אחד מקבל בדיוק כמפעליו, מה שמגיע לו, לטוב או לרע. החלק השלישי, להבין את הסודות. יש עוד סודות, למה פספסת את המטוס, למה התחתנת, למה חבר שלך לא, למה אתה חלילה חולה. כל הדברים האלה שלא תמיד אנחנו מבינים, זה כבר החלק השלישי שבעניין. נתקדם הלאה. על ידי עיון ומחקר בתורה, אפשר לראות דברים שמוכיחים חד משמעית שאת הדברים האלה אדם בשר ודם לא יכול היה לתת. למשל, איך שהתורה בנויה, מבנה המסורה, איך התורה עברה מדור לדור ונשמרה אותנטית כמו שהיא. יש צפונות בתורה, קודים, דילוגי אותיות, נבואות. יש בתורה חוכמות שמעידות שאדם בשר ואדם אין להם אותה. הוא לא יכול היה לדעת את זה. אדם בשר ואדם לא יכול היה לדעת דברים שכתובים בתורה. ידע על חיות, ידע על האוקיינוסים, על הדגים, שמיד נראה. אדם לעולם לא היה כותב ספר עם דברים שליליים על עצמו. כן, לכן כשרואים שהתורה מלאה בחומר אובייקטיבי, יודעים שהתורה נתנה את האמת כפי שהיא. ארכיאולוגיה, כל הממצאים הארכיאולוגיים שמצאו, החשובים שהיו אי פעם, כולם על ידי התנ"ך. בודקים איפה המאורעות היו בתנ"ך, הולכים לאותו מקום, חופרים עם מברשות שיניים ומוצאים שם כל מיני תגליות. ועוד דרך לדעת, פלאי הבריאה, דברים בעולם שהתורה מדברת עליהם, לתורה היה ידע על הדברים האלה, אף על פי שאנחנו הגענו לידע הזה לפעמים 2,000 או יותר שנים אחר כך, בזמן התורה לא היה לאף אחד את הידיעות האלה, אבל אנחנו רואים שהתורה כתבה על הדברים האלה. פירוש, ודאי שאדם לא יכול היה לכתוב את זה. בואו נתקדם הלאה. דוגמה ראשונה מבחינת ההוכחות, היא באה מתורה שבעל פה, כפי שאמרתי, הם ניתנו ביחד. אני מדבר עכשיו, רוב ההוכחות כולם מהגמרא, מהתלמוד, שזה אוסף של כל מאמרי התורה שבעל פה שעברו מדור לדור. התורה אומרת, בספר דברים, פרק י' פסוק ט', התורה אומרת, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו. תדע, כל יצור שתמצא במים, אם מצאת בו קסקסים וסנפירים, מותר לך לאכול. אבל 72% מהעולם זה מים. איזה מים מדובר כאן? התורה לא הגדירה. כל מים שיש, כל נהר, כל נחל, כל אוקיינוס, כל מקום שיש. מה זה את זה? לא כתוב דגים. כל דבר שחי בים. אומר בורא עולם ליהודים בעם ישראל, כל מה שיש בו קסקסים וסנפירים כשר. זה שני העדים ששמתי בדבר. מה שאין בו קסקסים וסנפירים אינו כשר, אסור לאכול. כשמתבוננים בתורה שבעל פה, מה ההסבר על הפסוק כאן? זה מופיע במסכת נידה, בגמרא, פרק ו' משנה ט' בגמרא. וככה כתוב, כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, הבטחה. כל יצור שתמצא במים, עד סוף העולם, התורה היא לכל הדורות. אם מצאת באותו גוף קסקסים, מובטח שיש בו סנפירים. לעולם לא תמצא יצור שיש בו קסקסים ולא היו בו סנפירים. ואם כן תמצא, תדע שזו הטעות הראשונה ביהדות, חס ושלום. 3,320 שנה מאז שהדברים נכתבו וניתנו לעם ישראל בהר סיני, עד לרגע זה אף אחד לא מצא יצור שיש בו קסקסים ואין בו סנפירים. יתרה מכך, בזמן שהתורה נכתבה, יותר מחצי מהדגים והלוויתנים וכל מיני תמנונים וצבי ים וסוסי ים, כל מה שקיים בים, יותר מחציים לא היה קיים. הרי כולם כל הזמן מזדווגים ויוצרים זנים חדשים שלא היו אתמול. התורה גם על אלה מתחייבת. אף פעם לא יימצא כזה יצור שיש בו קסקסים ואין לו סנפירים. למה? כי אני, בורא עולם, ימנע את הדבר. נתתי לכם שני עדים, קסקסת וסנפיר. יש כשר, אין, אינו כשר. עכשיו תדע כבר סוד על הדרך, אם כבר מדברים, שאני מבטיח לך שכך וכך בראתי את העולם, וכך תמיד העולם יישאר. האם אתם מכירים אדם בשר ואדם שיכול להבטיח כזו הבטחה? איפה הוא? איפה יש אדם שיכול היה לפני 3,320 שנה לכתוב בספר כזו הבטחה? כדי לכתוב כזה דבר, צריך להתבונן ב-72% של כדור הארץ בו זמנית, לראות את כל היצורים שזזים. צריך להתבונן לעתיד 3,320 שנה. צריך לשלוט בכל המחקרים של כל המדענים שכל הזמן מערבבים כל מיני זנים במעבדות כדי ליצור יצורים חדשים מסיבות כלשהן, ולהבטיח דבר כזה מעולם לא יהיה. וזה אך ורק זה שברא את כל הים ואת כל הדגים, יש מעל 40,000 סוגי דגים היום בארכיון. רק ורק זה שברא את הכל יכול היה להתחייב על כזה דבר. ודוגמה נוספת, בספר ויקרא פרק י' מדובר על איזה מאכלים, איזה בהמות וחיות מותר ליהודי לאכול. הגויים מותר להם לאכול הכל, ליהודים אסור לאכול הכל. יש דברים שמותר ודברים שאסור. התורה אומרת, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלה גירה בבהמה, אותה תאכלו. יש שני תנאים, שוב שני עדים. המוטיב הזה חוזר לאורך כל התורה. בכל דבר יש שני סימנים. על פי שני עדים יקום דבר, אומרת התורה. ושם כתוב ככה, כל יצור שיש לו פרסות עם שסע והוא מעלה גירה, זאת אומרת, הוא חוזר על תהליך האכילה של האוכל, פולט את האוכל מגופו, מקיבתו, ובולע אותו מחדש על ידי שתוכן אותו שוב, כל יצור כזה כשר. מיד מתבוננים במה שהתורה מזהירה, דבר מאוד מעניין. התורה אומרת, תראה, יש יצורים שיש להם שני סימני כשרות, כגון פרה, כבשים וכו'. יש יצורים שאין להם אף אחד משני הסימנים. זה קטגוריה השנייה. יש, זה קטגוריה ראשונה, שני סימנים. קטגוריה השנייה אין בכלל. ויש קטגוריה שלישית, אומר בורא עולם. בקטגוריה השלישית יש רק ארבע בהמות. ארבע חיות, סך הכל ביחד. מי הם? הגמל, החזיר, השפן והארנבת. הארבעה האלו, יש להם רק סימן אחד של כשרות. תיזהר שלא תיפול בפח איתם. הם אינם כשרים, אף על פי שיש להם סימן אחד. מתוך 2 מיליון בעלי חיים שמכירים היום בארכיונים, ויש כמובן יותר, כל הזמן חוקרים, ויש כל הזמן יצורים שנולדים לעולם על ידי החלאות. אומר לך, בורא עולם בתורתו, תדע, כל היצורים בעולם, יש רק 4 מתוך כל המיליונים שאי פעם תמצא, בכל פינה בעולם, שיש להם רק סימן אחד כשרות. או שמעלים גירה, או שמפריסים פרסה. העלאת גירה או על ידי עקבה שפולטים לגרון, או דרך הישבן מאחורה, כגון השפן והארנבת שמסובבים את ראשם לאחור, פולטים, בולים מחדש וחוזרים על התהליך. 4 בכל העולם. נמצא שאם יבוא אדם מסוים היום, ויביא סוג של חיה שלא כתוב עליה בתורה. הנה, עוד חיה שאו מעלה גירה, או יש לה פרסה עם שסע, והתורה לא הזכירה. אז נהיה בבעיה גדולה מאוד, כיוון שבתורה כתוב יש רק 4. אם מצאו עוד אחד, מה קרה לבורא עולם? הוא לא ידע שיש גם סוג חמישי? אלה הדברים ברורים, רבותיי, 3,320 שנה, נתקלנו באין סוף חיות ובהמות בכל פינה בעולם, בכל דור ודור. יש הרבה שם מאוד מאוד שמחים למצוא את הסוג החמישי כדי לנגח את התורה ואת היהדות. ועד לרגע זה לא נמצא מעולם הסוג החמישי. וכפי הנראה גם מעולם לא יימצא. מדוע? כיוון שמי שנתן את התורה זה אותו אחד שברא את העולם. זה אבינו שבשמיים, כמו שהתורה אומרת, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים והקוץ בם. הם עשו כל כך הרבה דברים עד שהיחסים ביני לבינם אינם כתמול שלשום. אבל אתם בניי, ויש לכם אחריות גדולה, אתם הנציגים שלי בבריאה. כמו שאני קדוש, כך גם עשיתי אתכם קדושים. קדושים אתם להשם אלוקיכם, כי קדוש אני. פסוקים מפורשים. מה תכליתו של היהודי מלבד לעמוד בניסיונות? קידוש השם. לקדש שם שמיים ברבים. לפרסם לעולם, כמו שעשו כל נביאנו, שעד היום הם גיבורים אצל כל האומות. הנביא ישעיה וחגי ויואל וירמיה וכו'. כולם מפורסמים בכל העולם. יהודי זה לא אדם רגיל. יש לו מטלות ומחויבויות שאין אותם לשאר העמים. רק לדאבוננו, בדורנו אנו, רוב היהודים בעולם אין להם שמץ של מושג למה הם חיים בכלל. שאל אותו למה אתה חי? לעשות כסף, להשתדל להיות בריא, ללכת לראות כדורגל בשבת, זה התכלית של החיים שלו. הוא בכלל לא מבין מה הוא עושה פה. חבל מאוד. ולכן זה המטרה של ההרצאה הזאת, של הסרט הזה, כדי לפקוח על אנשים את העיניים, תתבונן ותחקור, תראה שכל חייך לכאורה טעות אחת גדולה. לא פשוט. וכל עוד אדם חי, עוד אפשר לתקן. ברגע שאדם נפטר, נגמר הסיפור. נתקדם הלאה. אנחנו רואים בתחום האסטרונומי, באסטרונומיה, הרי כדור הארץ הוא מסתובב 1,700 קילומטר לשעה, בזווית של 23 מעלות נטוי. וכשמתבוננים בזוהר הקדוש, זה הפאונדיישן, הבסיס של של תורת הקבלה, שזה המיסטיקה היהודית, שם אנחנו מוצאים שש תגליות מדהימות שזעזעו את כל העולם, מופיעים בזוהר 1500 שנה לפחות לפני אותם תגליות בעולם המדע. דבר שמעיד שחוכמה כזאת לא יכולה הייתה להימסר על ידי בני אדם, אלא רק זה שברא את כדור הארץ וכל הגלקסיות יכול היה לכתוב מה שכתוב שם. כך אומר הזוהר, כל היישוב מתגלגל בעיגול ככדור. כבר יש לנו שתי תגליות מדעיות. העולם לא רק עגול, זה 1500 שנה לפני קולומבוס. עד קולומבוס התווכחו בעולם מה צורתו של כדור הארץ. חלק סברו שהוא משטח ישר, חלק סברו שהוא משטח גלי, חלק סברו שהוא עגול, אף אחד לא ידע בוודאות. אז כריסטופר קולומבוס יצא למסע המפורסם שלו והגיע לאותו נמל, ואז הבינו שהוא שט בצורה סיבובית וחזר לאותה נקודה. אז בעצם הסתיים הוויכוח אם כדור הארץ הוא עגול או לא. זה לא שלא טענו קודם, חלק סברו שכדור הארץ הוא עגול, כי התבוננו באוקיינוסים וראו שאוניות מגיעות, ולאט לאט רואים את הדגל, ואחר כך את הסירה עצמה, ואחר כך את הקרקעית שלה, אז הבינו שהסירה מגיעה בעלייה, היא מגיעה בצורה סיבובית. אבל בין זה לבין לדעת בוודאות שכדור הארץ הוא עגול, הדרך הייתה עדיין רחוקה. והנה, כשהוא חזר לאותה נקודה, פחות או יותר הוויכוח שכח. אבל בזוהר, 1500 שנה לפניו, כתוב מפורש, לא רק עגול, לא רק שכדור הארץ הוא עגול, הוא גם מסתובב. ואנחנו רואים שלהיות כאן בעולם, לא רואים שכדור הארץ הוא מסתובב. אבל הזוהר כתב. ועוד הזוהר ממשיך, אלה מתגוררים למטה ואלה למעלה. זאת אומרת, יש אנשים מעל הכדור, יש אנשים בתחתית הכדור. איך אינם נופלים לחלל האוויר? הרי כתוב מפורש תורלי ארץ על בלימה, ורשי שם לפני 900 שנה מסביר, כדור הארץ עומד באוויר, אין לו בסיס, עומד על חוזק זרועותיו של הקדוש ברוך הוא, מטאפורה. זאת אומרת, אין לו בסיס, על בלימה, עומד בחלל האוויר ומסתובב 1700 קילומטר לשעה, ולא מזייף אפילו בשנייה כבר אלפי שנים. אז אומר לך הזוהר, יש אנשים שעומדים הפוך בתחתית הכדור, זאת אומרת בניינים הם הפוכים. יש כדור, דמיין בתחתית שלו בניינים הפוכים, אנשים, מכוניות, נוסעות, הכל הפוך. הם לא מרגישים שהם הפוכים, אבל אם מישהו היה מתבונן בהם עם טלסקופ מחוץ לכדור הארץ, היה רואה שהאנשים האלה הם הפוכים, הבניינים הם הפוכים, הכל הפוך לכל פינותיו של הכדור. מה הרי היה כאן? גרביטציה, כוח המשיכה. זאת אומרת, הזוהר ידע כבר לפני 2000 שנה שיש מגנטיות, שאנשים עומדים הפוך ולא נופלים. גם היום שעוזבים איזה פרי, הוא נופל מיד לרצפה. מה מושך אותו? המגנט, כוח המשיכה של כדור הארץ. זה מגנט שעובד לא רק על ברזלים, זה עובד על כל דבר שעומד עליו. מושך אותו כלפי מטה, למשל בירח או בחלל, במקומות מסוימות, אין כוח משיכה כמו כאן, לכן אנשים מרחפים בחלל האוויר. להבדיל, כמו ששוחים במים, ככה אדם בחלל, אם תראו קצת סרטים של אסטרונאוטים, רואים איך אחד דוחף את השני והם שטים באוויר והם לא צריכים ללכת, הם ממש עפים, כביכול שוחים באוויר. למה? אין שם כוח משיכה, יש רק בעיה, שאדם נאמר צריך לעשות את צרכיו, לשבת בשירותים, גם הצרכים אינם נופלים לתוך השירותים, הכל מתפזר בחלל האוויר. לכן לא ייתכנו חיים של בני אדם במקומות שאין את כוח המשיכה. כיוון שחייבים כאן כוח משיכה כדי שהכל יתבצע לפי רצון הבורא, הוא קבע כוח משיכה שיתאים למשקל האדם, למשקל החומר וכו'. ואז הזוהר ממשיך ואומר שיש אנשים עם פרצופים שונים וצבעים שונים מפוזרים בכל חלקי כדור הארץ. מה קובע את צבעם וצורתם וכו' וכו'? מלבד הגנים, שזה דבר שעובר בתורשה, האוויר שנושמים בכל מקום ומקום. אומר לך הזוהר בצורה מפורשת, תדע שכל דבר, כל דבר, שכל בן אדם ובן אדם שחי במקום מסוים, האוויר של אותו מקום משפיע על הגנים שלו. למשל, אנחנו רואים שביבשת אפריקה כולם שחורים. רואים שבסקנדינביה כולם שיער בלונדיני ועיניים כחולות, ושיער חלק ברובם. רואים שבסין כולם אור צהוב עם עיניים מלוכסנות. והיהודים דומים לכל העמים בכל העולם, כיוון שהיהודים נדדו והפצתי אתכם בעמים, זאת אומרת היהודים חיו בכל היבשות, לכן היהודים דומים לכל העמים, מלבן עד שחור ובלון ושיער שחור ועיניים מלוכסנות וכו' וכו'. אבל עולם המדע, מתי גילו את התגלית הזאת שהגנים מושפעים על ידי האוויר שנושמים בכל יבשת ויבשת? רק בתחילת המאה הקודמת, לפני 110 שנים בקירוב. זאת אומרת, אתם רואים 1900 שנה לפני הזוהר כבר ידע על הדבר הזה. ממשיך הזוהר וכותב שתדע שבצד אחד של הכדור יום, הצד השני הוא לילה. זאת אומרת, אין כזה דבר שהשמש מופיעה ונעלמת. השמש היא תמיד שם. והכדור מסתובב, צד אחד של הכדור מול השמש יש שם יום, כשהצד הזה יעבור לצד החשוך, שם יהיה לילה, כך זה עובד. וזה נכתב לפני 2000 שנה. ממשיך הזוהר וכותב, יש מקום בעולם שמואר תמיד. זה לא יאומן, איפה? הכותב הצפוני. או מואר תמיד או חשוך תמיד. גם שמואר תמיד, יש פרק זמן קצר כל יום שיש קצת מחשיך ומיד חוזר האור. פרק זמן קצר. כותב הזוהר, יש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט. פעם הראשונה בהיסטוריה של רגל אדם דרכה בקוטב הצפוני 1908. לפני 100 שנה, 102 שנים. 1908. נמצא ש-1900 שנה לפני הזוהר כבר ידע שיש כזה מקום. הנה לנו שש תגליות שזיזהו את כל העולם כשהמדענים כביכול גילו אותם, בזמן שהזוהר כתב עליהם בעמוד אחד, כולם באותו עמוד מופיעים, הרבה לפני עולם המדע. נתקדם הלאה, ניתן דוגמה נוספת, מספר הכוכבים בעולם. עד לפני 400 שנה, תקופת גלילאו גלילי, כל בני האדם בעולם סברו שיש בין 6,000 ל-8,000 כוכבים. ואז, באמת, בשנת 1608 גלילאו גלילי פיתח טלסקופ ברוחב של 2 מטר, זקף אותו השמיימה התגלה שיש הרבה יותר כוכבים וגלקסיות וכו'. מיד התברר שכל מה שחשבנו עד היום אינו אלא טעות. היהודים תמיד טענו בדורות הקודמים, כבר אלפי שנים, שיש הרבה יותר כוכבים, שהרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. חול על שפת הים, כולם רואים שיש כמעט אין סוף. אבל כוכבים, אם זה רק 6,000, אז איפה הברכה פה בדיוק? אלא כשהתבררו הפרטים האמיתיים, התברר שאין כאן שום סתירה. כוכבים יש בלי סוף כמעט, וגם חול יש כמעט בלי סוף. כמה כוכבים אומרים המדענים בימינו שיש? 10 בחזקת 19. אמנם הם חלוקים בדורותיהם, חלק אומרים 10 בחזקת 20, 10 בחזקת 21. הסיבה שהמדענים לא יכולים להצביע על מספר מדויק ברורה מאוד, כיוון שהלוויינים מצלמים את הגלקסיות ואת הכוכבים, ואז המגה קומפיוטר, מחשב בגודל של בניין, סופר את כל הנקודות שיצאו בצילומים, וכל פעם הם מגיעים למספר אחר, בגלל שזה תלוי מאיזה זוויות מצלמים ומודדים וכו'. אבל התורה, בדור שאף אדם בשר ואדם לא יכול היה לחלום על מספר כוכבים גדול מ-6,000, כי בעין בלתי מזוינת, מקסימום אפשר לספור 8,000 כוכבים, בין 6,000 ל-8,000. ובואו נראה מה אומרת לנו התורה שבעל פה במסכת ברכות עמוד 32, עמוד למד ב', הצד השמאלי של הדף, כך כתוב. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ביתי, בת שלי, כבר זה מאוד מעודד, כי אנחנו מבחינת ביתו של קדוש ברוך הוא, זה מילת חיבה. 12 מזלות בראתי ברקיה, מכאן דרך אגב ההורוסקופ, 12 מזלות שונים, שזה 360 מעלות של כדור הארץ מקיף את השמש, כל 365 ימים וכמה שעות, כדור הארץ גומר סיבוב שלם מסביב לשמש, תוך כדי שהוא מקיף את השמש כל שנה, הוא מסתובב סביב עצמו, סביב צירו, כל 24 שעות הוא מסיים סיבוב שלם. כך הם הדברים. כל 30 מעלות שכדור הארץ הולך מסביב לשמש, זה חודש ימים, דהיינו מזל אחד מתוך ההורוסקופ. המקור של ההורוסקופ הוא בתוך התורה, בתוך התלמוד, מסכת ברכות עמוד למד ב'. וכך כתוב, אמר לה הקדוש ברוך הוא ביתי, 12 מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל בראתי לו 30 חיל, ועל כל חיל בראתי לו 30 לגיון, ועל כל לגיון בראתי לו 30 רעתון, ועל כל רעתון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון בראתי לו 30 גיסטרה. ועל כל גיסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים, ריבו זה רבבה, 10,000, כן? כנגד ימות החמה, וכולם לא בראתי אלא בשבילך. כל מה שבראתי, כל הטריליונים, ביליונים, מיליארדים של כוכבים, לא בראתי אלא במיוחד בשבילכם, בשביל עם ישראל. מה ההמשך של הפסוק? ואת אמרת, עזבתני ושכחתני, ואתם יש לכם את החוצפה לחשוב שאני עזבתי אתכם ושכחתי אתכם. כאן מדובר בתקופה שאחרי חורבן בית המקדש השני. זאת אומרת, כבר פעמיים נחרב בית המקדש, וזה חורבן גדול על עם ישראל מבחינה גם גשמית וגם רוחנית. אז בורא עולם יצטרך לומר לעם ישראל קצת דברים כדי לעודד את רוחם. מה אמר להם? זה מופיע בתלמוד כבר 2,000 שנה. דבר שאף אדם מעולם לא יכול היה לכתוב. פשוט וברור. קשה לי להאמין שמישהו יכול לערער על הדברים האלה. אני כבר במשך שנים מראה את החומר הזה, ועוד לא מצאתי אחד שיכול היה לענות תשובה על זה. פסוק מפורש בתלמוד, משפט שלם. י' ב' מזלות, 12 כפול 30 כפול 30 כפול 30 כפול 30 כפול 30 כפול 365 אלף כפול 10,000 זה ריבו, נותן לנו 10 בחזקת 19 כוכבים. האם אדם יכול היה לחלום על מספר כזה לפני 3,000 או אפילו 2,000 שנה? הייתכן כדבר הזה? אלא בואו נראה מה המדענים אומרים בימינו. בשנת 1990 ערך דוקטור טי ברוארס מקווין מרי קולג' אוניברסיטת קווין מרי בלונדון מחקר בעזרת מחשבי ענק, והוא מצא שקיימים כ-10 בחזקת 19 כוכבים ביקום. החלק המעניין פה, התורה חילקה את הקטגוריות ל-7 קטגוריות שונות. יש קטגוריה, יש מיני קטגוריה, מיני קטגוריה, מיני וכולי, 7 מחלקות אחת בתוך השנייה. גם עולם המדע, שבאמת מעורר התפעלות במקרים רבים, דייק בממצאים. מה שאצלנו בתורה מופיע כמזלות, הם קוראים בעולם המדע תא גלקטי. מה שכתוב בתורה כחיל, הם כותבים קבוצת גלקסיות לוקליות. מה שכתוב בתורה כלגיון, הם קוראים לו גלקסיה. מה שהתורה מגדירה רעתון, הם קוראים אזורים גלקטיים. מה שהתורה מגדירה קרטון, הם קוראים צבירי גלקסיות. מה שהתורה מגדירה גיסטרה, הם קוראים צבירי כוכבים גלובולריים. מה שהתורה קוראת כוכבים, גם עולם המדע קורא כוכבים. מעניין. הם גם כן ידעו לדרג את זה כ7 מחלקות, תת מחלקה, בתוך תת מחלקה, בדיוק כמו שהתלמוד גילה לנו, בדיוק כמו שהתורה כותבת. המסקנה של כך, אף אדם בשר ואדם לא יכול היה לדעת שיש כל כך הרבה כוכבים בעולם. אלא אם כן, זה שברא את כל הכוכבים, כתב את זה בספר ונתן את הספר הזה על מגש לבניו, לעם ישראל. אני רוצה להתקדם הלאה. דוגמה הבאה, כתוב בתורה, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, החודש הזה לכם ראש חודשים, מדובר כאן על ניסן, ואנחנו באמת כאן מדברים על חידוש הירח. הירח מתחדש בערך כל חודש. היהדות היא קובעת את השנה גם לפי הירח וגם לפי השמש. המוסלמים קובעים את השנה שלהם לפי שנת ירח, שזה 354 ימים. הנוצרים הולכים לפי השמש בלבד. שנת השמש היא 365 ימים וקצת. ובאמת יש 11 יום וקצת הבדל בין השמש לבין הירח. זאת אומרת, כל 3 שנים נהיה פער של חודש בערך. אבל היהדות נתקלה כאן בבעיה. מהי הבעיה? כיוון שבתורה כתוב, החודש הזה, חודש פסח, מדובר חודש האביב, ועשית פסח, פסח נקרא חג האביב. אם אנחנו נתעלם מההפרש של החודש, של שנת השמש ושנת הירח, שזה 11 יום כל שנה, הפסח כל כמה שנים יזוז, יזוז מהאביב אל הקיץ ואל החורף, וחוזר חלילה, ואז לכאורה תימצא הטעות הראשונה בתורה, כי התורה קוראת לפסח תמיד חג האביב. איך מגשרים על הבעיה הזאת? המדרש מסביר שזה חלק מהתורה שבעל פה שקיבלנו בהר סיני, דבר מאוד מעניין. באותה שעה מסר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו חוקות הירח ומסורות דקדוקי משפטיו, והודיעו איך יהיה מעבר שנים וקובע חודשים. איך עושים שנה מעוברת? זאת אומרת, מוסיפים עוד חודש בתאריך, בלוח העברי. זאת אומרת, אדר א', עכשיו יש גם אדר ב' באותה שנה, ואז נמצא שהשנה הזאת היא 13 חודש במקום 12, לפי שנאמר, שמור את חודש האביב ועשית פסח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תדע, פסח חייב להיות תמיד באביב. אני רוצה שיזכרו שביציאת מצרים היה אביב, הוצאתי אתכם בזמן שהיה נוח, לא חם מדי, לא קר מדי, וזה חייב להיות ככה. אבל יש בעיה בטבע. מהי הבעיה? שאם תלך לפי הירח, יקרה לך מה שקרה למוסלמים. הרמדאן למשל, פעם הולך לקיץ, פעם הולך לחורף, כל כמה שנים הוא נע ונד. הנוצרים יש להם בעיה בלוח, כל 4 שנים מוסיפים פברואר 29. פברואר הוא חודש קצר, רק 28 יום, לכן הם כל 4 שנים מוסיפים 29 בפברואר. אבל זה רק כל 4 שנים, כדי לגשר על ההבדלים. היהדות שולחים גם לפי הירח וגם לפי השמש, כדי לגשר על הבעיה, כל שנתיים או 3 בקירוב מוסיפים חודש ללוח. נמצא שכל 19 שנה, כל 19 שנה, סיבוב של 19 שנים, מוסיפים 7 חודשים ללוח העברי. כל 19 שנים עוד 7 חודשים, הכל ביחד. כל שנתיים או 3 מוסיפים. למשל, שמוצאים שפסח הולך קצר השנה ויוצא בתקופת מרץ למניין הגויים, נופל קצת קרוב לחורף, דוחפים עוד חודש ללוח ודוחים את פסח בחודש ואז הוא יוצא באביב. מחכים שנה, שנתיים, ואז עוד פעם הוא יורד, עוד פעם דוחפים חודש, ככה תמיד פסח נע שבועיים פלוס, שבועיים מינוס, ונשאר תמיד באביב. דבר מאוד מעניין. בזמנם, בזמן שהתלמוד נכתב, המשנה נכתבה, לא היה עדיין לוח עברי. איך היו קובעים חודש? חודש בחודשו היו באים שני עדים, מעידים שראו את חידוש הירח, החכמים הודיעו בשבת בבית הכנסת, השבוע אנחנו מצפים לראש חודש ביום רביעי בסביבות 5 אחר הצהריים, והעדים היו מחפשים שבאמת עכשיו זה התחדשות הירח, ורצים מיד לבית דין להעיד, קובעים ראש חודש ומתחילים לספור באופן ידני את כל הימים, יום אחרי יום, וכך יודעים מתי יום כיפור, מתי פסח וכו'. כך זה היה עובד, היו שולחים שליחים לגלות, לסוריה, לבבל, למקומות אחרים. כך זה היה מתבצע, עד שכתב הלל, הנכד של הלל הזקן, כתב את הלוח שאנחנו מחזיקים בימינו עד לרגע זה, כבר קרוב ל-2000 שנה הלוח הזה, ויש לנו אותו עד לימינו אנו. הגמרא מספרת סיפור שמהסיפור הזה משתמע חד משמעית שרק בורא עולם יכול היה לתת את האינפורמציה הזאת. אף בן אדם לא יכול היה לכתוב מה שכתוב כאן. התורה אומרת שרבן גמליאל, שהיה נשיא ישראל, היה יושב תורן בבית דין, מחכה לעדים שיגיעו. באותו יום היה יום מעונן, קשה לראות. באו 200 עדים ואמרו, עכשיו התחדש הירח. אמר להם רבן גמליאל, כולכם טועים. הרי ברור שעל פי שני עדים יקום דבר, שני עדים מעידים נגמר, לא מתווכחים. אבל הוא ידע שכל העדים טועים. כיצד ידע רבן גמליאל שכולם טועים? חשבון פשוט. שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה בהר סיני, הוא לימד אותנו יסוד חשוב. הסיבוב החודשי, כל התחדשות הירח, יש לו מספר מינימלי שלעולם הוא לא ירד ממנו. מהו אותו מספר? שימו לב. הגמרא אומרת ככה, ענה להם רבן גמליאל, כך מקובלני מבית אבי אבא, כל מקום שכתוב, כך קיבלתי מאבותיי, עד משה רבנו הכוונה. כך מקובלני מבית אבי אבא, אין חידושה של לבנה, פחותה מ-29 יום ומחצה, ושני שלישי שעה ו-73 חלקים. 29 יום כולנו יודעים, מחצה זה 12 שעות, שני שלישי שעה זה 40 דקות, 73 חלקים של הדקה, מחלקים, חשבון עשרוני נותן לנו 29.530.59. זה החשבון. זאת אומרת, התחדשות הירח לעולם לא תהיה פחות מהמספר הזה שכרגע ציינתי. מחקר של נאסא, סוכנות החלל האמריקנית, Earth Moon System, יש לי את הדף המקורי והממצאים של נאסא 29.530588. ההבדל בין נאסא לבין התורה, 2/10,000 של שנייה, זאת אומרת, 5 מקומות אחרי האפס, במקום 90, הם כתבו 88. ההבדל הוא כמעט בלתי ניתן למדידה, מאוד מאוד זהיר. הגרמנים בשנת 1965 בברלין עדכנו את הממצא, הם במחקר משל עצמם, 1965 in Berlin, שם כתוב 29.530589, 1/10,000 של השנייה. אי אפשר כמעט למנות את הזמן הזה. כבר באחד מהרצאותיי אמר לי איזה ידען מסוים שכבר התקנו את המספר בדיוק למספר של התלמוד. לא מצאתי את המקורות עדיין, אבל זה באמת לא כל כך רלוונטי, מכיוון שאותנו לא מעניין בדיוק מה הם אמרו. אותנו מעניין איך לפני 2000 שנה, בדור שלא היו לוויינים, לא היה מחשב כיס אפילו, לא היו את הטלסקופים שיש היום אם בכלל, איך יכולה הגמרא הייתה לדעת אינפורמציה שאפילו בימינו צריך מיליארדים של דולרים ואלפי אנשים שעסקו במחקרים האלה כדי לחשב את כל הזוויות וכל החודשים של תהליך התחדשות הירח? מי יכול היה לדעת הדברים האלה? התשובה היא אך ורק זה שברא את הירח ואת הגלקסיות ואת השמש ואת כדור הארץ ואת כל המנגנון וכל התזוזה וכל מה שיש מסביב. הוא היחיד שיכול היה לגלות לנו שאין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה בשני שלישי השעה ב-73 חלקים. אך ורק. ניתן דוגמה נוספת. אנחנו מדברים על השמש. השמש בימינו כשמתבוננים בה בעין בלתי מזוינת רואים כדור עגול של אש. אף אחד לא מתבונן בשמש ורואה שהשמש מוקפת בתיק, בנרתיק. זאת אומרת כיסוי. אבל כשמתבוננים בתורה רואים דבר מאוד מעניין. חז"ל כבר גילו לנו גלגל חמה יש לו נרתיק. זה מופיע בבראשית רבה פרק ו'. שם כתוב שהשמש מוקפת בכיסוי. מתבססים על הפסוק בתהילים, זה קרוב ל-3,000 שנה, בתהילים י"ט פסוק ה', לשמש שם אוהל בהם. אוהל פירושו כיסוי. השמש מוקפת בכיסוי. לפני 3,000 שנה אף אחד לא יכול היה לראות שהשמש מוקפת, וגם לפני 2,000 שנה אף אחד לא יכול היה לדעת. היום, עם כל האמצעים הטכנולוגיים, המדענים רואים שהשמש מוקפת בקרום, בשכבה שמכסה את כל הכדור הגז הלוהט הזה, היא מוקפת בנרתיק. זה מה שהמדענים בימינו אומרים. שימו לב, דוקטור וידל, אסטרונום בכיר, במצפה המלכותי הבריטי גריניץ' מספרו צבא השמיים, כך הוא כותב: שכבות אלה סופגות את קרינת החום עצמה הבוקעת מתוך השמש. שכבות חיצוניות אלו אנו קוראים בשם הנרתיק. אם קרינות אלו היו מגיעות לכדור הארץ, הן היו שורפות את כל העולם. הטמפרטורה במרכז השמש הוא 15 מיליון מעלות צלזיוס. ככל שמתקדמים מן האמצע כלפי חוץ, יורדת הטמפרטורה בהתאם. כשמגיעים לצד הפנימי של הנרתיק, הטמפרטורה היא 2 מיליון מעלות צלזיוס. כשהולכים מהצד החיצוני של הנרתיק, הטמפרטורה יורדת פלאים ל-6,000 מעלות בלבד. אף על פי שהמרחק ממרכז השמש לנרתיק יורד מ-15 מיליון ל-2 מיליון, פי 7.5, משתי מיליון יש ירידה דרסטית, הרבה יותר גדולה, אף על פי שהנרתיק הוא הרבה יותר קטן מהמרחק ממרכז השמש לקצה. הנרתיק הוא כמו קליפה של תפוז, לדמת היא קליפה של תפוז, שהיא מגנה על כל החום שבפנים. ואז מבחוץ, רק 6,000 מעלות. מהשמש עד כדור הארץ, 6,000 מעלות יורדים ל-30-25 מעלות צלזיוס, כדי שנוכל לחיות כאן. מי שמכיר את שביל החלב עם 9 כוכבים, 9 כוכבי לכת, יודע שהוא בצורת בננה, צורת קשת. וכדור הארץ נמצא שם מחוץ למקומו, במקום שהוא היה אמור להיות, כאילו יד לקחה אותו והסיטה אותו ימינה. אם כדור הארץ היה עומד בדיוק על המסלול שהוא היה אמור להיות, לא היינו יכולים לחיות כאן. כדור הארץ הוא שם במקודה מסוימת בחלל, מתוך החלל האינסופי, בדיוק במרחק מתאים מהשמש, כדי שנוכל לקיים כאן חיים, והשמש תצמיח לנו עצים וכו'. תזוזה של כדור הארץ באחוז אחד כלפי השמש, או אחוז אחד רחוק מהשמש, אחוז אחד מהמרחק, תקפיא אותנו למוות ברגע, או תשרוף אותנו ברגע. זאת אומרת, הייתכן שכדור הארץ הנפלא הזה, שהוא בתנועה כל הזמן מסביב לשמש ומסביב עצמו, הוא שם בנקודה היחידה, ממיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של אין סוף אפשרויות, בכל החלל לשים אותו, הוא שם בדיוק בנקודה היחידה, ששם יתכנו חיים. ויש עוד אנשים בעולמנו שמנסים לומר שכל המערכת הזאת במקרה נוצרה. הייתכן? נתקדם הלאה. פרה אדומה, דוגמה נוספת. בזמנם היו מקפידים מאוד בזמן בית המקדש שאנשים יהיו תאורים. איך אדם נהיה תמה? על ידי שנוגע בגופה של מת. כהן שנטמע על ידי גופת מת אינו יכול להיכנס לבית המקדש לשרת בקודש עד שמתארים אותו. כיצד מתבצע תהליך הטהרה? התורה אומרת, לוקחים פרה אדומה אשר לא עלה עליה עול. כמה פרות אדומות היו בהיסטוריה? 9 פרות אדומות עד לרגע זה. מחכים לעשירית, במסורת היהודית מקובל שיהיו סך הכל 10 פרות אדומות. 9 מהם כבר חלפו מן העולם, ואנחנו מצפים לאחרונה, לתקופת בניין בית המקדש השלישי והאחרון, שהנביאים כל כך דיברו עליו בפרטים, בתנך. אבל 9 פרות כבר היו. התורה אומרת, לא סתם פרה אדומה, פרה שהיא לגמרי אדומה, לא מעורבת עם צבעים אחרים, לא שחור, לא חום, לא לבן. כולה אדומה. אשר לא עלה עליה עול, חשוב מאוד. זאת אומרת, אם פעם אחת שמו עליה שק של קמח, היא כבר לא שווה, אי אפשר להשתמש בה. אם נשענו עליה, אם ישבו עליה לרגע, שמו תינוק, הפרה הזאת נפסלה משימוש. שואלת התורה שבעל פה שאלה, אם נרצה לקנות פרה אדומה מגוי, הרי הגוי, אם שם עול על הפרה, אחרי שיתברר לו שאסור, הוא יוריד את העול, הוא לא יגלה שהפרה הזאת לא שווה כלום, כי הוא רוצה לקבל עליה הון. פרה אדומה שלא עלה עליה עול, מישהו שיזכה שתיוולד לו פרה כזאת אצלו בחצרו, אדם כזה מיד הפך לעשיר גדול, כיוון שהיהודים ישלמו לו כל הון שבעולם כדי לקנות ממנו את הפרה הזאת. פי אלפים ממחיר של פרה רגילה. נשאלת השאלה, איך נשלם לאותו אדם מיליארדים מבלי שנדע אם הוא שם על הפרה הזאת עול או לא? הרי אם שמו עליה עול, היא לא שווה אפילו מחיר של פרה רגילה. פרה רגילה. אם לא שמו עליה עול, היא שווה עון. זה מה שהתורה אומרת. אומרת התורה שבעל פה מותר לקנות מגוי או מכל אדם אחר, אפילו שהוא לא נאמן, מותר לקנות ממנו את הפרה הזאת ולא צריכים להסתמך על דבריו. יש דרך לדעת אם עלה על הפרה הזאת עול או לא. מדרש לפנינו, אני קורא מילה במילה, מעשה שנצטרכו ישראל לפרה אדומה ומצאו אצל גוי אחד. אמרו לו, מכור לנו את הפרה שלך. אמר להם, תנו לי את דמי ארבעה זהובים, נאמר $4,000 בימינו, זה בערך מחיר של פרה. ותלו אותה, קחו לכם את הפרה, תביאו לי $4,000 והפרה שלכם. עד שהלכו להביא את הדמים, את הכסף, הרגיש אותו הגוי למה הם צריכים את הפרה. פתאום הוא הבין, שאל קצת בשכונה, אמרו לו, טיפש, מה $4,000? זה שווה מיליונים הפרה הזאת. מיד התחיל לעלות את המחיר. ראה שהם דחוקים, מעלה היה להם. כ5 לא רצה ליטול. יוד לא רצה ליטול. 20 לא רצה ליטול. הגיעו בסופו של דבר, אני מקצר, ל-1,000 מטבעות זהב. זאת אומרת, פי 250 ממחיר פרה רגילה. הסכים. תקעו כף, אמרו אנחנו צריכים ללכת ולהביא את המטבעות, מחר בבוקר נחזור עם שק מלא ומטבעות של 1,000 מטבעות זהב. כשהגיעו בבוקר, שמו את כל המטבעות על השולחן, הגוי ראה רימה של מטבעות זהב. מה עשה אותו גוי? לא היה אוהב ישראל גדול, הכניס את הפרה מאחורי ביתו ושם עליה שק של משקל כל הלילה. לא ידע הגוי שיש ליהודים דרך ייחודית לגלות אם שמו על הפרה הזאת הול. מי יכל לחשוב על כזה דבר? בבוקר שהביאו את המטבעות, הרב הראשון בא והתבונן בעיניה של הפרה, והרב השני לקח זכוכית מגדלת והתחיל לחפש שערות בצוואר של הפרה. תוך כמה דקות אמרו לו הרבנים, שמע, צחוק אתה יכול לעשות עם אמא שלך, לא איתנו. כך בדיוק מילה במילה מה שכתוב במדרש, ולקחו את כל המטבעות, הסתובבו והלכו. צעק הגוי, מה קרה? רציתם את הפרה? אמרו לו, הפרה הזאת עליה להעול, אי אפשר להשתמש בה. איך ידעו הרבנים? פשוט מאוד. כשקיבלנו תורה בהר סיני, גילה לנו בורא עולם סוד. הרי מי יצר את הפרה האדומה? הוא, כל הפרות. אמר לנו בורא עולם, שני סימנים יש בפרה, ואלו הם סימניה של פרה אדומה, שלא עלה עליה עול. שומעים? שתי שערות יש בצווארה, וכל זמן שלא עלה עליה עול, זקופות הם. כל עוד לא שמו משקל על הפרה, יש שתי שערות מתוך מיליוני שערות שיש בגוף הפרה. הפרה זה דבר גדול. שתי שערות תמיד עומדות זקוף. ברגע שפעם אחת שמו עול על הפרה, שני השערות האלה נופלות ושוב אינם נזקפות לעולם. אי אפשר, תסרק את השערות האלה, הן נופלות מחדש. אי אפשר יהיה להעמיד אותן יותר. סימן שני, ויש בה עוד סימן, עד שלא עלה עליה עול, לפני ששמו עליה משקל, עיניה שוות. העיניים של הפרה ישרות כלפי קדימה. אחר שעלה עליה עול, עיניה פוזלות. מהרגע ששמו על הפרה משקל, עיניה של הפרה מתכנסות כלפי האף, ונהפכת הפרה הזאת לפוזלת עד סוף ימיה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה עם יד על הלב. בואו רגע נפעיל את השכל הבריא שלנו. אדם בשר ודם, קודם כל אי פעם, יכול היה לדמיין אפילו, לדמיין, להתחיל לדמיין, שיש כזה דבר בפרה, שפתאום נולדת איזה פרה אדומה פעם בכמה דורות, ובפרה הזאת יש שני סימנים, איזה הם? מתוך מיליוני שערות יש שניים ייחודיות איפשהו בצוואר, והעיניים פוזלות. מה הקשר בין עיניים לעול? מה הקשר בשני שערות לעול ששמו על הפרה למשקל ששמו עליה? אין שום קשר לכאורה מבחינה פיזית בין הדברים, זה דברים רוחניים נשגבים. אף אדם לעולם לא יכול היה לדעת שבפרה כזאת יש שני סימנים. וגם אם הוא היה יודע שיש שני סימנים בפרה, הוא לא היה יודע לעולם שהסימנים נמצאים בצוואר או בעיניים, שלכאורה אין שום קשר. הידע הזה יכול היה להתקבל אך ורק על ידי בורא העולם, בורא הפרות, בורא כל היקום. אך ורק. ואכן, אנחנו רואים דבר מדהים. אינפורמציה אלוקית 100%. נמשיך הלאה. העולם עגול, כבר הזכרתי קודם, עד קולומבוס התווכחו, אבל אני לא מבין למה הם צריכים להתווכח כל כך הרבה שנים, בזמן שהגויים שבעצמם מאמינים בתנך, לא קראו בנביא ישעיה פרק מהם. מה כתוב? כתוב, היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים. פסוק מפורש, בנביא ישעיה. מה זה חוג? רשי, לפני 900 שנה, רשי כפרשן חי 400 שנה לפני גלילאו, 500 שנה לפני גלילאו, 400 שנה לפני קולומבוס. זאת אומרת, גם הפרשן כבר הקדים אותם. ומה הוא כותב לרשי? חוג, לשון מחוגה, עוגל. כדור הארץ בתנועה סיבובית, היושב על חוג הארץ, דבר שמסתובב בתנועה סיבובית. לכן אנחנו כבר ידענו, 2100 שנה לפני קולומבוס, 2200 שנה לפני גלילאו, ידענו כבר בדיוק שכדור הארץ עגול, וגם ידענו שהוא מסתובב וכו' וכו'. נתקדם הלאה. אנחנו רואים, הגמרא שואלת שאלה, יש לנו גלקסיה שנקראת קימה, זה במסכת ברכות עמוד נ"ח, שואלת הגמרא, מהי קימה? אמר שמואל, כמאה כוכבים. לזכור, זה בלי כל טלסקופ, עוד לפני שהיו טלסקופים בעולם. 1600 שנה בערך, לפני גלילאו. שואלת הגמרא, מה זה קימה? מה זה הקימה הזאת? שמואל כותב, כמאה כוכבים. לכן זה נקרא קימה, לרמז הזה. והנה אנחנו רואים, בשנת 1608, אחרי שהומצא הטלסקופ על ידי גלילאו, שם התברר שבגלקסיה הזאת שאנחנו קוראים קימה, יש בדיוק 100 כוכבים. דוגמה נוספת, הגמרא במסכת מגילה עמוד ו, שזה תורה שבעל פה, מדברת על גרמניה. איך ייתכן שגמרא שנכתבה קרוב ל-2000 שנה, לפני קרוב ל-2000 שנה, מדברת על גרמניה, שעד לפני 250 שנה לא היה כזו מדינה בכלל. קודם כל, ההיסטוריה של גרמניה זה שבהתחלה היו שבטים ברברים. אדם בשם ביסמרק איחד את כל השבטים הברברים וקרא להם הרפובליקה הגרמנית, ולאחר מכן החליפו את השם לגרמניה. כמה שבטים אסף ביסמרק? התבוננות באנציקלופדיה העברית נותן במילה גרמניה, נותנת לנו 300 שבטים. ביסמרק איחד 300 שבטים, אנציקלופדיה העברית עמוד 432. מר מעניין. כשמתבוננים בתורה, כתוב שהיו שני אחים, יעקב ועשיו. יעקב הוחלף שמו לישראל, היהודים יצאו ממנו. ועשיו זה המייסד של זרע אדום, עשיו שהיה אדמוני, שהוא מרמז על כל הגזע הזה של אדום. זה אזור אירופה, רוסיה, צרפת, גרמניה, איטליה, רומא, כל המקומות האלו, זה צאצאי עשיו. דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת כך, יעקב התחנן לפני בורא עולם, ריבונו של עולם. אל תיתן השם מאוויי רשע, אל תיתן לרשע להצליח. על איזה רשע הוא מדבר? זממו אל תפק, אל תיתן למזימה שלו להצליח. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות לימו. זממו אל תפק, זו גרמניה של אדום, שאלמלן יוצאים מחריבים כל העולם כולו. עשיו יהפך לגרמניה יום אחד. רבותיי, זה קרוב ל-2000 שנה לפני גרמניה, לפני שבכלל היה כזה שם בלקסיקון. ומה כתוב עוד בגמרא? אמר רבי חמא בר חנינא, אחד מהתנאים הקדושים, תלת מאקטירי תגה איקה בגרמניה של אדום, פירוש לעברית 300 נושאות כתר ישנם באותה מדינה שנקראת גרמניה של אדום. פלא פלאים. אנחנו רואים בילקוט שמעוני שנכתב לפני 1800 שנה, בפרק בראשית, פרק למד ב', בספר בראשית, פרק למד ב', כתוב מפורש, אל תפק לעשיו הרשע שלא תהיה לו נחת רוח, אלו בני ברבריה ובני גרמניה. מי שמתבונן רואה שגרמניה אוחדה על ידי ביסמרק, כפי שאמרתי, הוא לקח את בווריה, שלזיה, וסטפליה וכל השבטים שהיו ואיחד אותם, בדיוק 300 שבטים. אומרת הגמרא, מעשיו יהיו 300 שבטים שיוחדו למדינה שתיקרא גרמניה. איזה אדם בשר ודם לפני 2000 שנה יכול היה לכתוב כזה דבר? מניין לו האינפורמציה? אדם יכול לדעת מה יהיה בעוד 1000 שנה, עוד 2000 שנה, מבלי שיקבל את האינפורמציה הזאת מבורא עולם? לעולם לא. והנה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. באנציקלופדיה העברית כך כתוב, להתפוררות הפוליטית של גרמניה היו תוצאות כלכליות מרחיקות לכת. 300 הנסיכויות והערים החופשיות שמרו בקנאות על עצמאותן הכלכלית והכבידו על המסחר וכולי, השאר הוא לא רלוונטי. 300 נסיכויות. מה היה קורה אם היו רק 200 נסיכויות? שבטים. מה היה קורה אם היה 500? לכאורה היינו מוצאים טעות בתורה. טעות. הם אמרו 300 והנה אנחנו רואים שהיו 500. אבל התורה אף פעם לא טועה. כיוון שהתורה לא ניתנה על ידי בשר ודם, אלא על ידי בורא עולם בכבודו ועצמו. בואו נראה מה אומר אדולף היטלר ברעיון שערכו עמו. זה מופיע בתוך בראושינג, שיחות עם היטלר, גם כן באנציקלופדיה העברית בערך אנטישמיות, עמוד 530. כך כתוב. אמנם כן ברברים אנו, תואר כבוד הוא לנו, אני משחרר את בני האדם מכבלי הרוח ומן העינויים הנאלחים והמשפילים של חזיון שווא, שנקרא מצפון ומוסר, כי שני מומים הטילה היהדות בבני האדם, בגוף על ידי ברית מילה ובנפש על ידי המצפון, שאינו אלא המצאה יהודית. המלחמה על השלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין שני המחנות הללו בלבד, בין הגרמנים ובין היהודים, וכל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. אמר ולא ידע מה אמר, הוא צאצא של עשיו, ואנחנו צאצאים של יעקב. המלחמה בין יעקב לעשיו התחילה כבר במעי אמם, רבקה. רבקה הרה בהיריון, תאומים בבטנה, אומרת התורה. והתרוצצו הנערים בקרבה, כבר בתוך הבטן. איפה שמענו על שתי תינוקות תאומים שרבים זה עם זה כבר במעי אמם? זה הפעם הראשונה למיטב ידיעתי בהיסטוריה שהיה כזה דבר. וזה כתוב במפורש בתורה. וכבר אחרי שיעקב ועשיו נולדו, יעקב עיכב אותו, תפס בעקבו, אחר כך גזל ממנו את הירושה, אחר כך עשיו בא עם 400 איש כדי ללחם ביעקב. הסיפור התחיל אז, ו-3,300 שנים. עד שנגמר לפני כ-60 שנה בשואה האיומה, שקרתה כשליש מבני עמנו, 6 מיליון. אבל כל הדברים האלו, זה בעצם מלחמה בין עשיו לבין יעקב. כתוב בתורה, כל יעקב, הידיים ידי עשיו. הגויים, צאצאי עשיו, מצטיינים בידיים, בספורט, במלחמות, בדברים כאלו. בארכיטקטורה, בבניינים, בקשרים, כל הדברים האלו. היהודי מצטיין אך ורק בדבר אחד, כוחו בפיו, לימוד התורה. כך מפורש, יעקב אשתם יושב אוהלים, יושב ולומד תורה, ועשיו צייד. ככה זה התחיל, ככה זה נגמר, ככה זה ממשיך עד לימינו אנו. השאלה המתבקשת מכל זה, אנחנו רואים שהוא אמר בדיוק מה שהתורה אומרת, רק הוא לא ידע אפילו בעצמו שבאמת המלחמה היא בין התורה הנצחית היהודית של עם ישראל, המצפון שבורא עולם נתן לבני האדם, ברית מילה שהיא חיוב לכל יהודי בתורה, לבין אותם אלה שרוצים לפרוק עול ולחיות איש הישר בעיניו יעשה וכו' וכו'. הדוגמה הבאה, עוד דבר שמרמז על כך, הוא כתוב בספר דברים למד א', פסוק ט' ז' ל-י' ח', כתוב דבר מאוד מעניין, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר, אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני. והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה פי ביום ההוא ועזבתים, אני אעזוב אותם, והסתרתי פני מהם, והיה לאכול, זאת אומרת הגויים יאכלו אותם, וימצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרע אשר עשה כי פנה אל אלוהים אחרים. בפסוק הזה שמתאר שואה, שהגויים יאכלו את עם ישראל, ישמידו אותם, על כך שבני ישראל התבוללו ואמרו אין אלוקים בקרבנו ונדמו לגויים במעשים שלהם, אומרת התורה, השם כבר אמר למשה, תדע, יבוא יום כזה שהם יבגדו בי ולא ישמרו את ברית התורה שקראתי איתם בהר סיני, הירצו להיות כמו הגויים, תרבות הגויים, תדע שיהיה לכך מחיר כבד מאוד, השלכות חמורות מאוד. באותו זמן אני אסתיר פניי, יהיה כליה על כולם כמעט מבלי יוצא מן הכלל. זה נקרא אסתר פנים, צדיק, רשע, שומרי מצוות, חילונים, כולם ביחד הובלו אל התנורים. וזה כתוב מפורש בתורה. מדוע אלו ששמרו מצוות גם כן סופם היה ככה? כיוון שלא מחו באחרים. בתורה כתוב הוכיח תוכיח את עמיתך. ולא תישא עליו חטא. אתה חייב להוכיח יהודים אחרים שזו הדרך וזו האמת והם חיים בשקר. אם אתה מתעלם מהם, אז בעצם אתה אגואיסט, אכפת לך רק ממך. אכפת לך רק ממך, הרי כתוב בתורה, כל ישראל ערבים זה לזה. אתה חייב להגיד, כל ישראל אחד ערב לשני. מה יצא אם באונייה אחד עשה חור בחדר שלו? כולם טובים, כולם יחידה אחת. מה הוא יאמר? אני, עזוב אותי, אני בחדר שלי, מותר לי לעשות מה שאני רוצה? לא. אתה עושה חור אצלך בחדר באונייה, כולנו טובים יחד. וכך התורה אומרת, יהודי עושה עבירה ביפן, יהודי אחר בישראל יכול לסבול ממנה. כולם בנשמות קשורים זה לזה, כולם חלק מפאזל אחד. ובפסוק הזה כתוב דבר מזעזע. בתוך הפסוק הזה מסתתרת המילה השואה בדילוג שווה צופן. ויאמר השם אל משה, פסוק ט"ז בספר דברים פרק למד א', פסוק ט"ז, כך כתוב, ויאמר השם אל משה, מהמשה לוקחים את ההי, מקיפים אותה בעיגול, סופרים 50 אותיות מקבלים שין, סופרים 50 אותיות מקבלים ואף, סופרים 50 אותיות א', סופרים 50 אותיות מקבלים ה', השואה. מעניין, מתוך 304,805 אותיות, שמתוכם יש לנו בערך 70,000 מילים, מעל 5,500 פסוקים, דווקא בפסוק שמתאר שואה בדיוק, בתוך אותו פסוק יש צופן השואה. הייתכן? האם אדם יכול היה לצפות כזה דבר ולהצפין את זה בתוך הספר? יש עוד הרבה מילים אחרות, כגון היטלר ואייכמן והפתרון הסופי וציקלון ב' וכל מיני מילים שקשורות בשואה מופיעים בדילוג שווה בתוך השואה, בתוך הספר, בתוך התורה. אדם לעולם לא יכול היה להצפין כזה דבר. זה היה משנה את כל תוכן הספר, להזיז כדי לשים אותיות מסוימות במקומות מסוימות, אתה צריך להתערב בכל הסיפור. זה הורש לך את הסיפור האותנטי. מלבד זה שאין לך יכולת לדעת מה יהיה עוד 1,000 שנה או עוד 3,000 שנה, ברור. הדוגמה הבאה, ברית מילה. יש מצווה בתורה, כל בן הילוד ביום השמיני, זכר, למול אותו, התורה כתוב, ויאמר אלוקים אל אברהם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני לביניכם ובין זרעך אחריך, הימול לכם כל זכר ונמלתם את בשר עורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובין 8 ימים הימול לכם כל זכר לדורותיכם. צריכים לדעת, בתורה, כפי שאמרתי קודם, יש תרי"ג מצוות, 613 מצוות. 3 מצוות מתוך ה-613 הן ייחודיות. מה מייחד אותן? שנאמר עליהן את המילה אות. אות זה סימן, הסכם. אלו מצוות נאמר עליהם אותי בני וביניכם, 3, שבת, ברית, תפילין, ראשי תיבות שבת, שין, שבת, ב', ברית מילה, תף, תפילין. 3 המצוות האלה שהן נכללות בתוך המילה שבת, הן 3 האותות שקראת בורא עולם עם עם ישראל. שבת זה יום רוחני, זה ברית שקראתנו עם הקדוש ברוך הוא, אותי בני וביניכם. תפילין זה אות על הגוף, על הלב, כנגד הלב, כנגד המוח. המוח זה הנשמה והלב זה יצר הרע. משעבדים את זה כל יום לבורא. וברית אחת בגוף האדם, והיה לברית בבשר עורלתכם, כך כתוב בתורה. עכשיו, כמובן, כפי שאמרתי קודם, אי אפשר היה להבין מעולם את המצווה הזאת ללא תורה שבעל פה, כי בתורה רק כתוב שצריכים להסיר את העורלה. איפה זה עורלה? לא כתוב. איך מסירים? לא כתוב. עם איזה כלים? לא כתוב. מה קורה עם התינוק צהוב? לא כתוב. האם זה ביום או בלילה? לא כתוב. איזה ברכות עושים? בכלל, כל מיני שאלות שמתעוררות לענייני ברית מילה, כלום לא כתוב בתורה. רק פסוק אחד, צריכים להסיר את העורלה של כל ילד, בן שנולד ביום השמיני, חייבים להסיר את עורלתו. כך כתוב. לכן זה ראיה לאלה שרוצים לטעון, תורה שבעל פה, זה הרבנים כתבו, הרבנים הוסיפו. כל הטענות האלה נובעות אך ורק, אני חוזר, אך ורק מבורות שלא למדו את החומר בצורה מקיפה. אם היו רק מתחילים ללמוד, 10%, כבר מיד היו משנים את דעתם, ואני מדבר מניסיון, אומרים אין חכם אלא כבעל ניסיון, זה כבר אלפים של אנשים במשך שנים, זה חוזר על עצמו, זה פשוט עובד אצל כולם בדיוק באותה מידה. שמתחילים להבין מה זה תורה שבעל פה, יש היום אלפי ספרים בנושא. אבל מספיק, רק מתחילים להבין את היסודות, כבר מיד מבינים איזה שטויות דיברתי. אז בואו נתקדם הלאה. אז התורה אומרת שביום השמיני צריך למול, והשאלה מה הסוד של היום השמיני, יכול היה להיות אחרי 30 יום, יכול להיות אחרי להיות חצי שנה, מה בדיוק מיוחד ביום השמיני? כשמתבוננים בעולם הרפואה רואים דבר מאוד מעניין. גוף האדם, יש בו חומר שנקרא ויטמין K. הויטמין הזה תפקידו לקרוש את הדם, בזמן שהדם נפצע ומתחיל לדמם, הויטמין הזה לאט לאט גורם לדם להתקשות וקורש וסוגר את החור כדי להציל את חייו של האדם. הרי ברור שאם האדם ימשיך לדמם במשך שעה, שעתיים, סופו למות. הדבר מעניין כי אם ניקח בלון ונשים בו 5 ליטר דם ונחורר חור בתחתית הבלון עם מחט, הדם ינזול עד שלא יישאר טיפת דם בבלון. הדם לא יקרוש את עצמו שם. מתי כן אדם קורש את עצמו? בזמן שהוא מדמה מגוף האדם. זה דבר מעניין, צריכים לדעת מי אמר לדם. תסגור את עצמך כאן, תסגור את החתך, ושם אל תסגור את החור. זו שאלה שצריכים להבין. אבל החלק היותר מעניין בעניין הוא, שכשאנחנו קוראים מה אומר עולם המדע היום על, על ברית מילה, על ויטמין K, הם מדברים יותר על ויטמין K מאשר על ברית מילה, אז שימו לב מה כתוב. כתוב, באופן פיזיולוגי, עד גיל 8 ימים הכבד מתחיל להתאושש. הכבד כל יום מתאושש קצת יותר, הרי התינוק רק נולד. ככל שהוא הולך והתינוק ומתבגר, תפקודיו משתפרים. בגיל 8 ימים קיימת כבר רמה מספקת של גורמי הקרישה ומניעת דימום. כך שהתינוק יכול לעמוד בהצלחה בברית המילה. כאן מדובר על רופאים, לא מדובר על רבנים. זה בכלל מחקר מדעי, רפואי, וזה דבר מאוד מעניין. עכשיו אנחנו רואים לפנינו מחקר שנערך בניו יורק בשנת 1953, בערך לפני 55 שנים, התפרסם מחקר בניו יורק, וכך כתוב שם, בעוד שלפני היום השמיני קיים חוסר משמעותי בחומרי הקרישה, ואילו לאחר היום השמיני חומרי הקרישה עומדים על רמה מספקת של 100%, וכך נשארים לכל תקופת חייו של האדם, 100%, הרי שביום השמיני יש עלייה ייחודית של חומרי הקרישה בדם האדם לעלייה של 110%. זאת אומרת, יש יום אחד בחייו של האדם שיש לו תוספת של ויטמין K של חומרי קרישה יותר מכל חייו, יום אחד. איזה יום? היום השמיני. שם יש תוספת של 10% חומרי קרישה. מדוע? מה מיוחד ביום השמיני? יום ברית המילה. כיוון שאדם עובר ברית מילה, אז יש לו דימום רב, תינוק, הקדוש ברוך הוא נתן, איך אומרים, 10% תוספת, כדי שהעניינים ילכו יותר חלק. לא שבלי זה אדם היה מת, כן, אם אדם היה נימול אחרי חודש, עדיין יש לו 100% חומרי קרישה, אבל העניין פה יותר מתוך הוכחה, שיש רק יום אחד בכל חייו של האדם, דווקא היום השמיני. האם זה מקרה? לדעתי לא. נמשיך הלאה. דוגמה נוספת, אנחנו יודעים שהכותל המערבי עומד היום, אחרי שבית המקדש השני חרב על ידי הרומאים, אנחנו כבר קרוב ל-2,000 שנה מחכים, והכותל הזה עומד וניצב. מה שלא כולם יודעים הוא שהמדרש, אנחנו קוראים בשיר השירים, כתוב, הנה זה עומד כותלנו. הכותל הזה של כל, של כתבו עליו חז"ל, שעומד בלשון הווה, הנה זה עומד. זאת אומרת, בכל דור ודור יהיה תמיד הכותל הזה. וכשמתבוננים במדרש, מדרש שיר השירים, זה מדרש, כמו שאומרים, החלק של תורה שבעל פה שמדבר על הכתוב, שם כתוב דבר מאוד מעניין, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא, שאינו חרב לעולם. מדרש רבה, שיר השירים, בחלק של שיר השירים. הקדוש ברוך הוא נשבע, והילקוט שמעוני כותב שהשכינה לעולם לא זזה מכותל המערבי, וכידוע לנו היו 4 חומות מסביב לבית המקדש, שבאו הבבלים בבית המקדש הראשון, הפילו 3 מהם, והרביעי נשאר. גם שבאו הרומאים והחריבו את בית המקדש, הפילו 3 קירות ואת הרביעי השאירו, שזה כותל המערבי. כשהיוונים באו ושרפו וטימאו ועשו מה שעשו בבית המקדש, השאירו גם כן את, את, את הקירות עומדים. ואנחנו רואים שמאז כבר 2,000 שנה, אף על פי שהייתה רעידת אדמה קטלנית בירושלים ונחרבה כל ירושלים, הכותל עדיין עומד. אף על פי שהלבנים בכותל לא מחוברים על ידי מלט או כל חומר הדבקה כלשהו, אלא הם עומדים במשקל. זאת אומרת, זה הזרוע הכי קטן באדמה, הם היו אמורים להחליק כלפי מטה וליפול על הציבור שם. הם עומדים רק לבנה, לבנה, ללא שום חומר מדבק. זה דבר מאוד מעניין. כבר 2,000 שנה הכותל עומד, והתורה התחייבה, לעולם לא ניתן להפיל את הכותל המערבי. למה? הקדוש ברוך הוא נשבע שהקיר הזה מוגן ישירות על ידיו. השכינה לא זזה מהכותל. מה יכול להיות יותר פשוט מזה? אם אדם כותב ספר ומתחייב לאלפי שנים הבאים, שיש כאן 4 קירות, 3 מהם אפשר להפיל ברגע, את זה לעולם אי אפשר יהיה להפיל. למרות שהם נבנו מאותו חומר, על ידי אותו בנאים, באותו זמן, שום הבדל אין. 3 אלה אפשר להפיל, את הרביעי לעולם לא נצליח. האם יש אדם בשר ואדם שיכול להתחייב על כזה דבר? א', למה? מי יכול לקחת כזה סיכוי? מה הוא מנסה להוכיח בזה? ובית, איך ייתכן שאחרי 2000 שנה, שמי שקצת יודע ההיסטוריה, והיו שם עשרות מלחמות וכיבושים בירושלים, למשל, טיטוס מחריב את בית המקדש, משאיר את בית המקדש, את הכותל עומד. אדריאנוס חורש את ירושלים, מחריב את כל ירושלים ובונה עיר חדשה, איליה קפיטולינה, לא נוגע בכותל. לא לשכוח שהמטרה שהם באו מרחוק, עם סוסים וצבא וכל הצלעות שבדרך, היה אך ורק כדי להחריב את בית המקדש. והנה באורח פלא השאירו בדיוק את הכותל עומד כנגד כל הסיכויים. לא מובן. המשך. ירושלים נכבשה על ידי הפרסים, אחר כך על ידי הביזנטים, אחר כך על ידי הערבים המוסלמים, אחר כך הקליף עומר בונה את מסגד עומר, אחר כך נכבשה על ידי המוסלמים שוב, אחר כך על ידי הפתאמים, אחר כך באה רעידת אדמה קטלנית, אחר כך הטורקים, הסלג'וקים, הפתאמים שוב, הנוצרים הצלבנים, צלח א-דין, פרדריך השני, המונגולים, שוב הטורקים, הבריטים, זה רק מקצת מהרשימה. והחלק המעניין הוא כשבאו המוסלמים לבנות מסגד שם איפה שהיה בית המקדש, המדרש כבר אומר, כבר 650 שנה לפני שזה קרה, קרוב ל-2000 שנה אחורה, המסגד נבנה פחות מ-2400 שנה, כן? כתוב שם שאחד הסימנים להתחלת התהליך, שהוא ארוך מאוד, תהליך הגאולה, הוא בניין בהיכל. זה דבר מדהים, זאת אומרת, מי יכול היה לדעת שיקרה כזה דבר? לא לשכוח, זה נכתב 600 שנה לפני שבכלל התחיל האסלאם. לא היה אסלאם בעולם. לא היה קוראן שיגיד למישהו תלך ותבנה ותגיע לבית המקדש ותגיע לירושלים. וגם כשניתן הקוראן, אין שם מילה אחת על ירושלים. ועדיין אצלנו ביהדות כבר נכתב שאחד הסימנים יהיו שהישמעאלים יבנו בניין בהיכל. אבל זה הרבה יותר טוב. כשבאו המוסלמים לבנות, מי שהלך למנהרות הכותל ראה שיש שם הרבה קשתות מלמטה וכמה קומות. היו למוסלמים שתי אפשרויות. אפשרות אחת לגלח את ההר, להוריד מהגובה שלו, כדי שהזקנים לא יתקשו לטפס עד למסגד. ואפשרות השנייה, להעלות את כל ירושלים בגובה. מה יותר קל? לקחת רחבה של 400 מטר מרובע שמה, ולגלח קצת מלמעלה, נאמר להביא איזה 500 פועלים, יום יומיים עבודה, יורידו משם קצת חול ואבנים, וינמיכו את ההר, ואז יבנו שם את המסגד, ואז כל הזקנים יוכלו לעלות בקלות, או לקחת את כל העיר מסביב ולהגביע את כל העיר. ברור שהרבה יותר קל לגלח את ההר. אבל אם יגלחו את ההר, ממילא יגלחו גם את הכותל, כי הכותל הוא הצלע של ההר. ואז ירד הכותל, ואם ירד הכותל, תימצא הטעות הראשונה ביהדות, וזה הרי לא אפשרי, כי היהדות לא ניתנה על ידי אנשים, אלא על ידי בורא עולם, ששולט בכל. כיוון שהדבר אינו אפשרי, בלבל אותם הבורא עולם, וגרם להם להגביע את כל העיר מסביב. כשמתבוננים מתחת לכותל, רואים קשתות, עוד קומה, קשתות, עוד קומה, כל זה היה כדי להקל על אנשי העיר לטפס אל המסגד. דבר שהוא כשלעצמו תמוע מאוד, אנחנו רואים כאן יד מכוונת משמיים לפי הבטחתו של בורא עולם לעם ישראל. אני רוצה להתקדם הלאה, אנחנו מתקרבים לשלב לסיום של החלק השני של כל ההוכחות. לפני שאני עובר לחלק השלישי שמדבר קצת יותר בענייני מוסר ותכלית החיים ובחירה וכל שאר הדברים שנדבר עליהם מיד, רציתי עוד דוגמה לתת. כתוב, אנחנו יודעים כלל בעולם שכל חומר שמחממים אותו הוא מתרחב, שמקררים אותו הוא מתכווץ. כנ"ל גם המים, המים גם כן מתנהגים באופן כזה. אבל משהו מיוחד קורה למים, שהמים מגיעים לטמפרטורה של 4 מעלות צלזיוס, משהו לא מובן קורה. המים מתהפכים בהתנהגות שלהם. עד לרגע זה התכווצו, 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 פתאום מתפשטים. מה קורה? מה גורם לכך? אם המים היו ממשיכים להתנהג על פי חוקי הטבע והיו מגיעים לטמפרטורה אפס, כל השכבה העליונה של כל הים בעולם וכל האוקיינוסים וכל הנהרות וכולי היו קופאים, שוקעים לתחתית האוקיינוס, אחר כך השכבה העליונה הייתה קופאת, שוקעת, קופאת, שוקעת, וכך בתוך פרק זמן קצר, בתקופת החורף, כל המים היו קופאים, כל הדגים בים היו מתים, כל הים היה נהפך לגוש כמו סימן, כמו של בטון, של קרח, ושהיה מגיע תקופת הקיץ, הכל היה מפשיר ברגע, בתוך יום יומיים, ואז היה כמות אדירה של מים, צונמי ששוטף את כל העולם והורג את כולם. כדי למנוע טרגדיה כזאת, הבורא ציווה על המים, אתם חייבים להתנהג באופן שונה מכל שאר חומרי הטבע. עד 4 מעלות תתכווצו, ברגע שזה ממשיך לרדת, אתם חייבים להתהפך ולהתנהג הפוך מהטבע, כי אם לא, לא תהיה כאן חיים, לא יהיו חיים כאן. זה דברים שרואים עליהם מי שקצת מעיין בטבע, בצורת ההתנהגות של הטבע, רואה את הדברים ממש בבירור, איך הכל מתוכנן עד הפרט האחרון הקטן שבקטנים.